אוקיי. זה בעצם מפגש אחרון בסדרה הזאת. דיברנו עד עכשיו על ההגדרות המופשטות יותר של חסד ודין. ניסיתי להציג את זה גם במישור של הספירות הקבליות, גם בדוגמאות בעולם שלנו, אולי אפילו בהלכה. ובסופו של דבר המסקנה הייתה שהתערובת של, זאת אומרת, המושגים חסד טהור ודין טהור, שניהם מושגים מופשטים שלא באמת אפשר לפגוש אותם, וגם לא באמת אפשר לחיות איתם. אפילו מנסים לממש את זה, בדרך כלל זה מביא למצבים בלתי נסבלים, בלתי יציבים, שאי אפשר באמת להתקיים בהם. זה או אנרכיה, אם אנחנו מדברים על חסד גמור, או דיקטטורה, אפשר לומר. אם אנחנו מדברים על דין גמור, קומוניזם, דיקטטורה, דברים מן הסוג הזה, זאת אומרת שבסופו של דבר, נגיד במישורים הכלכליים חברתיים, קוראים לפשרה הזאת שיוצרים בין שני הכתבים האלה סוציאל דמוקרטיה. סוציאל דמוקרטיה במינונים שונים משני הכתבים הקיצוניים, זה אלה בעצם הוויכוחים שיש היום בעולם. איזה מינון או איזה תמהיל סביר לחיות איתו. אבל ברור שזה צריך להיות איזשהו סוג של תמהיל, זה לא יכול להיות משהו שנמצא על אחד הכתבים עצמם.
הרב קולמן דיבר שחסד זה משהו שהוא תחילי, ודין זה משהו משתלשל ממנו, בחוכמה ובינה. איפה זה משתלב בכל מה שעכשיו הרב אמר, שזה צריך תמהיל? למה אני צריך את החסד?
אתה צריך, אתה צריך
את הדף. אני צריך להגיע לתובנה הזאת שחסד זה מה, זה בסדר, התובנה היא שכאילו חסד היא משהו בחירי כזה, משהו מתחיל לגלגל את השרשרת. איפה זה, למה צריך את התובנה הזאת? איך התובנה הזאת משתלבה פה בכל העסק? לא, מה שאנחנו מסיקים עד עכשיו הייתי יכול גם להבין טוב גם בלי התובנה
הזאת. במישור האונתולוגי, ההבחנה בין חסד ודין, מה שדיברתי עד עכשיו, זה באמת במישור, אפשר לומר, הלוגי. זאת אומרת, השאלה האם אקסיומות מול לוגיקה, שגוזרת מסקנה מאקסיומות וכו'. במישור האונתולוגי זה היווצרות, יש מאין, בריאה מול יצירה, אוקיי? עכשיו, ברור שאתה לא יכול, נגיד, חסד מוחלט במישור האונתולוגי זה חומר יולי. חומר בלי צורה. זאת אומרת, הדבר נוצר, יש מאין, החסד, תהליך, הצעד הראשון קרה, אבל זהו. זאת אומרת, מכאן והלאה זה בסך הכל דבר יולי, הוא לא אומר כלום, אין לו שום משמעות, אין הבדל בין מקום כזה לבין מקום אחר. אתה לא באמת יכול להתייחס לדבר כזה כסוג של מציאות. ולכן קוראים לזה חומר יולי, זאת אומרת, הוא קודם למציאות, הוא איזשהו פוטנציאל של המציאות. אתה צריך לצור לו צורה, נגיד, הצורות נפרדות, אני לא יודע מה, עולם האידאות של אפלטון, כן, צורות נפרדות גם הן לא באמת קיימות במובן שאנחנו מכירים כאן. הקיום שאנחנו מכירים כאן זה איזשהו חומר שצר הוא לא צורה, זאת אומרת חומר עם צורה או חומר עם עצמות, עם מהות, או לא יודע, אפשר לקרוא את זה בכל מיני צורות. כי בלי, שני הדברים האלה, כל אחד לחוד הם הפשטות. הם לא באמת משהו שאתה יכול לדבר עליו. עכשיו, זה הפשטות מועילות, זאת הפשטות שחשוב לדעת ששני הכתבים האלה קיימים, אבל בפועל תמיד זה יופיע בתמהיל כלשהו. יש מערכות מסוימות שבהן, נגיד, הרעיון הכללי נוכח, והכללים שמנסים לאפיין אותו או להגדיר אותו כנדין, הוא דליל מאוד. ויש מצבים שבהם אנחנו במערכות מאוד פוזיטיביסטיות, נגיד בעולם המשפטי, שהוא כולו עקרונות מוכתבים, וכל מקרה שבא לפניך אתה עושה לו דדוקציה.
למה אני מתכוון שזה הרבה חסד? כאילו, למה, אם אני מבין שזה משהו שמבין ואי אפשר לראות אותו לבד, הוא איזה קירוב לזה. למה הקירוב לרעיון שאני מחפש אותו, התחילי, הוא במובן של חסד? כי כל דבר תחילי הוא חסד? כי מה?
לא, לא.
הרב גם דיבר על המושג הזה שדין לבד לא יכול, הוא תמיד קירוב לזה, ולכן אי אפשר.
הדבר האמיתי זה בעצם הדבר ללא הכללים, הכללים הם קירוב שלו, זה מה שאני קורא חסד.
הדבר הזה, הרב קורא לו חסד.
כי חסד זה משהו שהוא נטול כללים. בהגדרה המופשטת שדיברתי עליה כאן. כן. אולי אני אדבר עוד קצת על זה היום, אז אני מקווה שזה אולי יצא יותר.
למה הוא הזכיר את כל הסיפור עם החתם סופר ועם הפטנט של הל"ג בעומר? איך זה השתלט פה?
הטענה שם שבעצם חסד, דין מוחלט הוא חסד. דין שבדין זה בעצם חסד. כי דין לבדו לא יכול לעמוד. השורש של הדין הוא בעצם חסד. זאת אומרת, אם אתה הולך איתו עד הסוף, אתה בעצם מגלה שכן, שאין כלום. מי שנגיד ברמת הלוגיקה, אם מישהו יקבל רק דברים שיש להם טיעון לוגי שמוכיח אותם, אז הוא לא מקבל כלום, כי את ההנחות הוא לא יקבל. אז מה הטעם לקבל הוכחות בלי שאתה מוכן לקבל הנחות? טוב, אני רוצה להתחיל אולי קצת, להמשיך קצת עם ה... להמחיש את זה בעוד הקשרים, או בעוד דוגמאות, את הנקודה הזאת, ובסוף להגיע לראש שנה ויום כיפור, שזה בעצם סוף הדרך הקצרה שלנו. יש, אני אתחיל אולי בהקשרים של אומנות, אולי גם אומנות וגם אמונה, במובן מסוים. הנקודה שעוררה אותי לעניין הזה, הייתה מאמר של עמוס עוז. יש לו מאמר שנקרא עגלה מלאה ועגלה ריקה. פה ושם בארץ ישראל יש לו איזו אסופת מאמרים כזאת, אחד מהם זה עגלה מלאה ועגלה ריקה. והטענה שלו שם הייתה שהעולם היהודי מתחיל באיזשהו מפץ גדול במעמד הר סיני. ושם נוצר איזשהו חלל, כמו במפץ הגדול, ומשם והלאה אנחנו ממלאים את החלל הזה בכל מיני רהיטים, נגיד תייחסו לזה כחדר כלשהו, אנחנו ממלאים בתוכו עוד ועוד רהיטים, ולא מוכנים להוציא אף רהיט קיים, ואז עוד ועוד ועוד, וכל הדורות מוסיפים עוד ועוד ועוד, בסוף אנחנו מגיעים לאיזשהו מחנק שלא מאפשר לנו לעשות שום דבר, אנחנו כבולים לחלוטין לאוסף הרהיטים או הכללים או האילוצים, שאספנו לאורך ההיסטוריה, ואנחנו נשארים עם איזו יהדות מאובנת, מקובעת, מן משהו כזה, והוא כאנטיתזה רוצה לטעון שנגיד הספרות העברית החדשה או משהו כזה, יכולה להתמודד יותר טוב עם המציאות, הוא מדבר שם גם עם השואה, או עם בעיית הרוע, וכל דברים כאלה, כי ההתמודדויות השבלוניות שמתחייבות מתוך תמונת העולם שאנחנו כל כך כפותים אליה, לא באמת מאפשרת התמודדות אמיתית. אני חושב שיש משהו, אני חושב שכולנו מרגישים שהוא נכון בביקורת הזאת, אבל יש כאן איזושהי טעות מושגית שאני חושב שחשוב לעמוד עליה. זה עלה אצלי, היה כשגרתי בירוחם, לימדתי שם בישיבה, אז פעם בחודש היה מגיע מישהו, איזה סלב או משהו, לתת הרצאה על פרשת השבוע, כל פעם מישהו אחר, וזה היה מגיע, היו באים מכל הסביבה, מהקיבוצים, מבאר שבע, מדימונה, מכל מיני מקומות, ופעם אחת עמוס עוז היה צריך להגיע והוא לא הגיע, אז ביקשו ממני לתת באותו במקומו, ואז החלטתי לנצל את ההזדמנות לדבר איתו לא בנוכחותו, אז הגבתי למאמר ההוא שקראתי ממנו, ושם אמרתי בעצם את מה שאני אגיד עכשיו. בואו ניקח כדוגמה לוח שחמט, אוקיי? תסתכלו על לוח שחמט, ואני רוצה לשים על לוח השחמט ריק, אבל אני רוצה לשים עליו חייל אחד. כמה אפשרויות יש לי לעשות את זה? 64, נכון? עכשיו יש לי שני חיילים, כמה אפשרויות יש לי לעשות את זה?
שני החיילים, 64
בריאים. מינטוריקה.
אה, לא, אחד.
64 כפול 63. 64 כפול 63 זה אם הם שונים, אם הם שווים, אז זה חלקי 2. אז לא משנה, אבל הרבה יותר, נכון? הרבה יותר. 64 כפול 63, או אם אתם רוצים, אם הם שווים, 64 כפול 31. אבל זה פי 30 יותר, אוקיי? עכשיו, שלושה חיילים. כן, 64 כפול 63 כפול 62, ועוד פעם, יש חלקי, לא משנה כרגע, כן? יש תלוי אם שווים או לא. נכון, זאת אומרת, שככל שאני מוסיף יותר רהיטים לחדר, או יותר חיילים ללוח הזה, כן, מבחינתי זה רהיטים לחדר, מספר האפשרויות לסדר אותם בתוך החדר גדל. זאת אומרת, אם מישהו ידבר על יצירתיות בתוך חדר ריק, הוא מדבר על, על כלום, מדבר על שטו, אין על מה לדבר. אין יצירתיות בחדר ריק, בחדר ריק אתה לא יכול לעשות כלום, אוקיי? כל משמעות של יצירתיות פירושו, יש לך מספר מסוים של רהיטים, לענייננו אילוצים, כן, הרהיטים זה רק משל, יש לך איזשהו מספר מסוים של, של אילוצים, והאילוצים האלה, עכשיו השאלה איך אתה מסתדר איתם, וככל שיש לך יותר אילוצים, אתה צריך להיות יותר יצירתי, כדי להסתדר איתם, או כדי לייצר איתם משהו חדש, משהו שהוא לא צפוי, משהו שאחרים עוד לא עשו, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. וככל שמספר האילוצים גדל, אז החופש היצירתי, או האפשרויות היצירתיות, גדלות, לא קטנות. אבל ככל שאנחנו מכניסים עוד ועוד רהיטים לתוך החדר, במשל, כן, של המפץ הגדול שלו, מספר האפשרויות היצירתיות גדל. או בנמשל, כן, עד 32. מ-32 והלאה, תכניסו חורים במקום... במקום רהיטים, וזה אותו, אותו מספר, זאת אומרת, המקסימום הוא ב-32. אבל לענייננו, התיאור שלו, של חדר מלא ברהיטים, בעצם, א', מפספס את העניין, שככל שיש יותר רהיטים בחדר, דווקא מספר האפשרויות עולה, ומספר האופציות לסדר את החדר, כלומר להיות יצירתי, גדל. ולכן בעצם מי שיש לו הרבה רהיטים בחדר והוא לא מוכן לוותר על הרהיטים שכבר הצטברו בחדר, זה דווקא פותח יותר אופציות ולא פחות אופציות. עכשיו, מה גרם לו לפספס את הנקודה הזאת, אני חושב, זה שהוא מתייחס גם לחדר ריק כמצע ליצירתיות. זאת אומרת, הוא בעצם טוען שהיצירתיות זה להוציא רהיטים כאלה, להכניס רהיטים אחרים, להכניס אחד, להכניס שלושה, לעשות מה שאתה רוצה. אבל אם תסתכלו על זה עכשיו מעבר לשאלה כמה רהיטים אנחנו מסדרים ואיך, בעולם שבו אין אילוצים, אין יצירתיות. זאת אומרת, איך הספרות העברית החדשה תתמודד עם בעיות תיאולוגיות של הרוע בשואה? שזה אחד הדברים שהוא מדבר עליהם שם. אין לה מה להתמודד. היא לא מחויבת לקיומו של אלוקים, היא לא מחויבת להשגחתו, היא לא מחויבת לטובו. אז היא תגיע למסקנה שאין אלוקים, או שהוא לא טוב, או שהוא כן טוב, לא משנה. אין שום דבר שמאלץ אותה לכלום. תגיע, יש לי מסקנה, או שתגיע, אין פה מה להתמודד. להתמודד זה תמיד כאשר יש איזה שהם אילוצים, שאתה מחויב להם. זאת אומרת, ראיתים שאותם אתה לא מוכן להוציא מתוך החדר, אבל אתה איכשהו צריך לסדר אותם כדי שזה יסתדר. כדי להסביר למה הקדוש ברוך הוא לא רע, במשל הזה של השואה. אז אתה צריך לא לוותר על קיומו, לא לוותר על טובו, לא לוותר על המסורת ועל התורה, ועדיין לנסות ולהבין למה הוא לא רע. זאת התמודדות. לא קל לעשות את זה. יש פה באמת בדרך כלל תשובות לא ממש משכנעות. אבל זאת נקראת התמודדות, או שאתה תצליח להתמודד או שלא. אבל במקום שבו אין לך שום אילוצים, אתה בעצם עושה מה שאתה רוצה, אתה לא מתמודד, זה לא נקרא להתמודד, זה גם לא נקרא יצירתיות, זה לא נקרא כלום, אתה עושה מה שאתה רוצה. זה, אם אתם חושבים על זה, תחשבו, אני מאודי תמתי, למה בתחומי אומנות שונים יש כללי ז'אנר. כן, פעם היה הרבה יותר נוקשה, כן, אז טרגדיה הייתה צריכה להיות עם שלוש מערכות, המערכה הראשונה יש לה כך וכך חלקים, המערכה השנייה יש לה כך וכך משפטים, חלקים, מה שלא יהיה, והמערכה השלישית ככה, והאקדח במערכה הראשונה יורה במערכה השלישית, כידוע. אז השאלה, למה צריך את כללי הז'אנר? ואם אני רוצה לגרום לכם לילל עם ארבע מערכות, זה לא יהיה טרגדיה? מה הבעיה? למה זה חייב להיות דווקא שלוש? או למה דווקא מספרי המשפטים לכל אחד מהחלקים האלה צריכים להיות מוכתבים? אבל זה כמובן רק דוגמה, גם בציור יש כללי ז'אנר, גם בפיסול יש כללי ז'אנר, יש איזשהם כללים שבתקופה האחרונה מאוד נשברו, אבל באופן בסיסי יש איזשהם כללי ז'אנר בכל תחום יצירתי, והשאלה היא למה צריך את כללי הז'אנר? למה זה חשוב, למה זה מעניין? והתשובה היא שזאת אותה תשובה שאמרתי קודם, ואת, אם אין כללי ז'אנר, כשאתה תסתכל על הדבר הזה הוא לא יגיד לך כלום. אני לא אגיד לך כלום, מה זה אומר? זה לא אומר, אתה עשית משהו, אני לא יודע למה לייחס את זה, האם זה שונה, שווה למשהו אחר, באיזה מובן, מה, אין לזה שום משמעות מבחינתי, אני לא יודע איך להתייחס לדבר הזה, איך להשוות אותו למשהו אחר, איך לדעת, האם עשית פה משהו שונה ממישהו אחר, יותר יצירתי, פחות יצירתי, אני צריך לפעול כדי לשפוט משהו, זה תמיד צריך לעשות בתוך איזושהי מסגרת של כללים נתונים. ולכן כל תחום יצירתי חייב להתנהל בתוך כללי ז'אנר, ולפעמים הם יכולים להיות כללים שרירותיים, זה ממש לא משנה, כי אני לא צריך אותם בגלל שהם הכללים הנכונים, אני צריך אותם בגלל שזאת מערכת האילוצים שבתוכה הסיפור מתנהל, אלה כללי המשחק. עכשיו אתה יכול לראות האם הבן אדם עשה משהו יצירתי או לא. גם בכדורסל יש כללים, גם בכדורגל יש כללים. למה יש כללים? תעשה מה שאתה רוצה עד שהכדור ייכנס לרשת. לא, יש שם כללים, יש רק 11 שחקנים, ולא כל אחד שם כמה שחקנים שהוא רוצה. כל אחד מאיתנו מבין בצורה מאוד ברורה למה צריך את הכללים האלה. כי אחרת המשחק אין לו שום משמעות, הוא לא מעניין. זה לא מאתגר אותך, זה לא מחייב אותך לחשוב באיזושהי צורה, לצאת מהקופסה, כלום. כללי הז'אנר זה משהו שהוא מאוד חשוב, דווקא קיומם של כללים, זה דבר מאוד מאוד חשוב בשביל לבחון בשביל להביע יצירתיות ובשביל לבחון יצירתיות. ולכן המרד הזה נגד כללי הז'אנר, כמו אומנות הפוסט מודרנית, אז המרד נגד כללי הז'אנר במובן מסוים מרוקן מתוכן את האומנות, בכלל. אתה עושה מה שאתה רוצה, ולך תבין מה שהוא עשה שם, כל מיני אנשים מקשקשים שם על מה שזה כן אומר ומה שזה לא אומר, אין לי הרבה אמון שהם עצמם יודעים מה שהם מדברים, אבל זה לא משנה, זה לא אומר כלום. זה לא אומר כלום. זה היה לנו פעם, חשבנו כשהייתי פה בדוקטורט, אז חשבנו לעשות לקישון מאוד אהב אומנות מודרנית, במרכאות כמובן. היה לו ביקורת קשה, אז יש לו ספר שיצא אחרי מותו, ספר נהדר על אומנות מודרנית. אז חשבנו להציע לו שיממן לנו איזה מחקר לעשות בדיקת קורלציות על ציור, על אומנות מודרנית, ולראות האם יש פה בכלל איזשהו מבנה, או שסתם שפכו צבעים על זה, כמו שילד בגן יכול לעשות. ואני לא יודע מה היינו מגלים שם, בסוף לא עשינו את זה, אבל לא יודע מה היינו מגלים שם. הנקודה היא שגם כאשר אני יכול להבין את הרצון ואת הצורך לעגל פינות, לכופף קצת את הכללים, להבין שהכללים הם רק קירוב, כמו שאמרתי קודם, אבל יש משהו שלפעמים מחייב אותך לא לעבוד עם הכללים, אוקיי? אבל צריך מאוד להיזהר בעניין הזה. אבל כשמכופפים את הכללים צריך להיזהר לא לשבור אותם. זה צריך זה ללכת לרקוד על שתי החתונות. אתה צריך לשמר את הכללים, אבל קצת לכופף. אבל קצת, באמת, אז יש פה מידה מסוימת של יצירתיות, כי אני יודע שפה כופפת את כלל י"ג 3, אוקיי? אבל אם אין כללים, אז לא כופפת כלום ולא עשית כלום, אין שום משמעות למה שעשית. זאת אומרת, אפשר לכופף את הכללים, הכללים נמצאים לא כדי לשמר אותם באדיקות אורתודוקסית, אבל הם צריכים להיות שם, כי אחרת אנחנו מאבדים לחלוטין את המשמעות של כל מה שאנחנו עושים, גם באמנות וגם בכלל.
למה? אתה יכול לשבור כללים ותסתכל על פיקאסו.
אם אתה יוצר את הכללים בעצמך, אז זה לא נקרא שיצרת כללים. כל אחד, אז גם אני אצור אותו בעצמי, אז איך ישבו ביני לבינך? אתה חייב, אין בעיה לייצר מערכת אחרת של כללים, ובתוכו עכשיו יתנהל עוד משחק. זה בסדר גמור. אבל הכללים האלה צריכים להיות מוסכמים וידועים, פחות או יותר, או מובנים לקהילה שצורכת אותם, שעוסקת בהם, כי אחרת אין איזשהו משמעות, אם כל אחד מייצר את הכללים, אז זה לא כללים, אז אתה עושה מה שאתה רוצה בעצם, ואחרי זה אתה קורא לזה כלל, זה לא... לכן כל הציורים האלה, פיקאסו למיניהו וכו', יש שם בהחלט עקרונות או כללים, ובלי זה אי אפשר היה, לדעתי, אני לא יכולתי ליהנות מזה בכלל, אני מאוד אוהב אגב את הציור האבסטרקטי של פיקאסו, אבל לא הציור המופשט הפוסט מודרני, אלא האבסטרקטי הזה, האבסטרקטי התקופה ההיא. כן, גרית ודלי ופיקאסו וכאלה. שם באמת יש, מה? כן, לא, וגם יש שם איזושהי מידה של פיגורטיביות, ולא סתם שפיכת צבעים, רק פיגורטיביות מרוחה, כן? משהו, כן, לא משהו שהוא לגמרי אנרכיסטי. זה לדעתי חשב כל מובן, אבל טוב, לא יודע. אולי הדבר תלוי רק בחוסר ההבנה שלי, אני לא יודע. בכל מקרה, הטענה בעצם זה שיש משהו בכללים, בקיומם של כללים, שהוא זה שמאפשר לי גם את שבירת הכללים. אם אין כללים גם אי אפשר לשבור כלום. זאת אומרת, במובן מסוים הדין מחזיק את החסד, בגלל שאם אתה רוצה לפעול מחוץ לכללים, אני שואל אותך מחוץ לאיזה כללים, כמו הבדיחה המפורסמת, כן? שואל את הבן אדם בקיוסק, יש לך קפה בלי סוכר? אומר לו, אין לי סוכר, אולי אתה רוצה קפה בלי מלח. זאת אומרת, אבל פה אני מדבר, פה אני אומר את זה ברצינות. זאת אומרת, כשאני רוצה לשבור כללים, אני לא רוצה לפעול בעולם בלי כללים. אני רוצה לפעול בעולם עם כללים שאני שובר אותם, או מעגל אותם, או לא יודע, במקומות מסוימים, אני חורג מהם. אבל אם אני מבטל לחלוטין את הכללים, אז אני לא עושה כלום, אין לו איזשהו משמעות למה שאני עושה כאן. זה מופיע בהרבה מאוד מקומות. היה פעם, עוד הייתי מנוי לארץ, לפני שכבר לא יכולתי יותר לסבול את זה, אז היה שם איזה דיון, שבין היתר כתבו שם כל מיני הורים, ביניהם גם מתמטיקאים, הורים, הילדים שלי בבית ספר יסודי חוזרים הביתה עם שיעורי בית שאני לא יודע לפתור. במתמטיקה. שבועות זה הלך שם, עם כל מיני תכתובות וכתבות ודברים מהסוג הזה, ומתברר כנראה, אני לא יודע, לפי מה שהבנתי משם, לא יודע מה היה בבתי הספר באותו זמן, התברר שהחליטו ללכת שם על קונספט של יצירתיות. אז החבר'ה לא יודע, מכיתות הנמוכות של בית ספר יסודי, התחילו לשאול אותם שאלות מחשבה, הם לא ידעו לוח הכפל. הם שאלו אותם שאלות מחשבה, ומה אתה אומר מפה ומשם וזה. וזה פשוט דבר הבל, זה אומר אתה מוותר על התשתית המקובעת והקשיחה הלא יצירתית, כן, הנתון הזה, ואתה מנסה ישר לקפוץ למימד של החשיבה היצירתית, אבל אתה לא יכול, זאת אומרת, אתה חייב קודם כל לבנות את המסגרת, את הידע הבסיסי, שהוא אמנם קשיח ואמנם זה שילון ולא מחשבה, הכל מאוד לא פופולרי היום, אבל אתה לא יכול בלי זה, זאת אומרת, אתה צריך איזושהי מסגרת שבתוכה תתנהל היצירתיות, גם אין כל כך טעם להמציא את הגלגל, תמציא את הגלגל שעוד לא המציאו, למה להמציא את הגלגל שכן המציאו? אז תלמד את הגלגלים שכבר המציאו ותנסה להוסיף גלגל משלך, להמציא את הגלגלים שכבר המציאו זה סתם, או שתמציא או שלא תמציא, אבל של מה? זה מזכיר לי שיש, כשהייתי בבני ברק, תקופתי בבני ברק, אז היה לי כאן איזשהו סוג של הסתכלות סוציולוגית, אנתרופולוגית על מה שקורה סביבי, והיו לי ראיתי שיש שם, אז באותה תקופה אני חושב שזה היה יותר בולט, היו שתי ישיבות מאוד מרכזיות בבני ברק, סלובודקה ופונוביץ', היו ביניהם שני הבדלים עיקריים, הבדל עיקרי אחד, זה שבפונוביץ' הלימוד היה נורא תבניתי, מאוד מאוד מובנה, אנליטי, המושגים מוגדרים היטב, נפקמינות, והכל נורא נורא מובנה, עד כדי כך שככה לקראת סוף תקופתי בבני ברק, היה תמיד שיעורים של ראשי ישיבה בבין הזמן, אם היו מגיעים לתת שיעורים בכל מיני בתי כנסת, בשכונות וכו', אז הייתי הולך לשמוע את השיעורים האלה, מאוד נהניתי לשמוע אותם, באיזשהו שלב ראיתי שכשהשיעור מתחיל אני אומר לכם איך הוא ייגמר. אני יודע, הוא יקשה מפה והוא יענה לשם והוא יביא את הנפקמינה הזאת, ואז הוא ישאל משם, יכולתי להגיד לכם פחות או יותר איך ייראה השיעור.
אמרו על פונוביץ' שאתה מחשם המחברת של רב דוד, על המחברת של שמואל, ומתרץ עם המחברת של הרב שם.
אוקיי. בדרך כלל אני לא חושב שזה עובד ככה, בדרך כלל המחברות האלה סגורות בתוך עצמן. אתה יכול להקשות מרב יוסף רוזובסקי לרב שמואל רוזובסקי, זה אתה יכול. אבל יש שם משהו מאוד מאוד תבניתי, כי מי שמכיר את העולם הזה, אז יודע, ברגע שאתה תגיד משהו שהוא לא לפי השנית הקבוע, האוזניים רועדות, הם לא ישמעו אותך. כאילו זה לא משהו שאומרים, כאילו זה לא חוקי. עכשיו, לא, זה לא מודע, הם לא פשוט, בסדר, הוא מדבר שטויות, אוקיי, בואו נעבור הלאה, זאת אומרת, לא, הם לא מקשיבים, אם זה לא בתבניות הרגילות, הם לא מקשיבים, זה המאפיין שלהם. לעומת זאת, בסלובודקה, זה בעקבות החזון איש, מי שמכיר את החזון איש בספרים, חזון איש מאוד לא תבניתי, מאוד לא. חזון איש, היה לי מאוד קשה איתו, בתור חניך של אסכולה פונוביץ'אית, היה לי תמיד מאוד קשה איתו, כי הוא בלבט כזה, זאת אומרת, הוא לומד כמו בלבט, זה קצת יותר, והוא קצת פחות, וכזה, איפה כל המבנים, כל השני דינים, כל ההגדרות, כל המבנים המורכבים, אין שם כלום, זה פשוט, יש מקרה כזה, ופה זה נראה לי שונה מההוא, וזה, לא,
אין
אלגוריתם. כן, מאוד בלבטי, כמו אסמה, גם אסמה תמיד הטריד אותי, אסמה הוא כזה גם כן בלבטי, אגב, אסמה הוא אבי ה... מימרה שדעת בלבט עם הפך דעת תורה, היא מסמה בסימן ג' אבל הוא גם כן לומד כמו בלבט, מה אני יכול לעשות? אז, או פוסק כמו בלבט. אז זה סלובודקה, סלובודקה בעצם כל אחד אומר מה שנראה לו, נראה לי כך, נראה לי אחרת, אתה לא רואה שום חשיבה תבניתית, זה לא, מאוד לא אנליטי. היה לי תקופה שישבתי בכולל חזון איש, הייתי באסכולה פונוביצ'אית, אז אחרי זה גם ישבתי בכולל פונוביץ' תקופה לא ארוכה, ואחרי זה עברתי לכולל חזון איש. היה שם איזושהי קבוצה שעמדו חושב משפט. ואני, הזהירו אותי מראש, תשמע, אתה לא תסתדר שם, ואני הייתי בטוח, זה שתי צפרדעים חיות באיזה שלולית ובטוחות שזה האוקיינוס השקט. זאת אומרת, אוקיי, מה יכול להיות כבר? אלה לובשי שחורים ואלה לובשי שחורים. מה, כן, הללו עושים מה שליבם חפץ והללו עושים מה שליבם חפץ. מה יכול להיות כבר ההבדל? מתברר שההבדל הוא כנראה מאוד גדול. באמת לא הסתדרתי איתם. זה מין משהו כזה, מישהו היה אומר חבור, כן, נראה לי ככה, אולי לא, זה קצת יותר, קצת פחות. לא, תן הגדרה, תן פה, נפקא מינה, כמו שאנחנו אוהבים. לא, זה עובד אחרת. וזה הבדל אחד, בין פונוביץ' לסלובודקה. וההבדל השני הוא שכמעט כל ראשי הישיבה יצאו מפונוביץ'. כמעט כל ראשי הישיבות, בישיבות השונות, הם יוצאי פונוביץ', הם לא יוצאי סלובודקה. מאוד נדיר שיש ראש ישיבה יוצא סלובודקה.
שבו בנות של סלובודקה,
אין
כאילו.
לא, יש מעט. כן? ואני חושב ששני ההבדלים האלה קשורים אחד לשני. כי ברגע שאתה מגדל מישהו על חשיבה תבניתית, אז הוא לא צריך להיות גאון. אם הוא לומד כמו שצריך, חזק, במסירות, והוא מוכשר גם, אבל לא, אז הוא ישכפל את רב שמואל רוזובסקי. אחרי מספיק זמן, הוא ישכפל את רב שמואל רוזובסקי. אתה יכול להגיד שיעור כללי על כל סוגיה שאתה מקבל. אם יש לך את הכלים, אתה יכול ליישם אותם, זה אלגוריתם די straight forward. ואתה אומר שיעור כללי על כל סוגיה שיש לך, זה פחות או יותר נראה אותו דבר. אני אספר לכם סיפור, היה פעם, שאני למדתי בישיבת נתיבות עולם, זה נקרא, שאתה בעלי תשובה בבני ברק, גם כן אסכולה פונוביצ'אית כזאת, היה לנו מגיד שיעור שהיה תלמיד של רב שמואל רוזובסקי, ולמדנו, אני זוכר מסכת סוכה, אבל אחרי זה ראיתי שזה כנראה לא יכול להיות מסכת סוכה, למדנו איזושהי מסכת, אני כבר לא זוכר איזה, טוב, הוא נתן את השיעורים שלו, ובאמצע השנה יצא הספר הראשון של שיעורי רב שמואל רוזובסקי, אז זה יצא. אז זה התחיל לצאת.
האדומים האלה.
כן. לא האדומים של הסטנסיל, האדומים של המודפס. זה משהו אחר, כן, זה הקודם. אבל פעם היה רק רבי יוסף רוזובסקי, זה היה מחברות, אחרי זה היו סטנסילים, ואחרי זה היה השיעורים המסודרים, שזה רב מיכאל רוזובסקי, הבן שלו סידר אותם, גם השיעורי רב שמואל וחידושי רב שמואל.
זה היה בערך?
85, אני חושב, משהו כזה. בסדר גודל. בכל אופן, אז יצא הספר, עוד פעם, אני לא זוכר על איזה מסכת בדיוק, אבל זה הראשון שיצא, אם אני זוכר נכון. והתחלנו לדפדף בספר, וזה היה מביך. כי ראינו שזה בדיוק השיעורים שנתנו, הוא פשוט מעתיק מרב שמואל. בלי להגיד שהכל זה שיעורים של רב שמואל. עכשיו, לא ידענו מה לעשות, כי זה היה קצת לא נעים, אבל אני הייתי ככה ותיק התלמידים שם, אז החלטתי בכל זאת להעיז פניי. וניגשתי לה, אמרתי לו, אתה יודע, הרב, יצא ספר של רב שמואל רוזובסקי, מה אתה אומר? לא שמעתי. והשיעורים הם ממש אחד לאחד. זאת אומרת, באמת, הוא היה מאושר, כמעט קפץ לעננים, מרוב עושר. הוא אומר, תשמע, זה... רק שתדע לך, לא, יותר מזה. אני לא למדתי אצלו את המסכת הזאת. לא למדתי אצלו את המסכת הזאת. אבל את השיעורים שהוא נתן על המסכת שהוא לא למד, אני אומר לכם, אני בדידיה ועובדה. זה אחד לאחד השיעורים של רב שמואל רוזובסקי. על הסוגיות האלה שהוא לא למד אצלו בכלל. וזו הייתה דוגמה נהדרת, ככה שם נפל לי הסימון, אני חושב פעם ראשונה, מעבר לשאלה הערכית, אם זה באמת המודל שאתה שואף אליו, זה מה שאתה רוצה להגיע, אני לא כל כך, אבל לא משנה, זה אפשר להתווכח. אבל קודם כל עובדתית, אם אתה לומד באסכולה הפונוביצ'אית, גם אם אתה אדם בינוני, אתה יוצא ראש ישיבה. כן, אתה יוצא ראש ישיבה, כן, אפשר לומר, בריסקאית, זה לא בדיוק, אבל בערך. אז זה איזשהו שילוב של רב שמואל ורב חיים. לכן, אתה תלמידים? מה? אתה
תלמידים של חזוני?
כן, היו קצת, אבל בטח לא במסות.
דן אנדל זה תואם חזוני?
לא יודע.
אין אלגוריתם באמת.
זה תואם חזוני. זה תואם חזוני, בגלל שהחזוני, אתם יודעים, החזוני אמר ש... לא, הוא לא אמר. יש שני סוגי חזוני שניקים. יש חזונישניקים שהם עושים את כל מה שכתוב בספרי חזוניש. ויש חזונישניקים שעושים את מה שהם חושבים, כמו שהחזוניש עשה את מה שהוא חושב. זה החזונישניקים האמיתיים, זה רק דליה נאדל. מבין? עכשיו, החזוניש עצמו כותב את זה. אני שמעתי נדמה לי אפילו מהרב יוגלות, שהוא ורבי דליה נדל היו בחברותה, למדו חברותה, ובסוף השבוע היו תמיד מגיעים בחזון איש לדבר איתו על מה שיצא שם. אני חושב ששמעתי את זה ממנו, אני לא בטוח. רבי דליה שאל את החזון איש, רגע, מה שכתבת פה לא נראה לי, כי כך וכך, הוא אומר, בסדר, דליה, אז מה אתה רוצה? אז תעשה אחרת. מה אתה חושב אחרת? תעשה אחרת. הוא כותב את זה גם בסימן ג', בסימן ר' שנון ביורדיה, הוא כותב שכל בן אדם צריך לעשות את מה שהוא חושב. להיות חזון איש זה לעשות את מה שאתה חושב. כמו שהחזון איש עשה את מה שהוא חושב, זה החזון איש נקרא אמיתי. אבל בפונוביץ' זה לא ככה. בפונוביץ' זה מאוד תבניתי. והסיבה לזה שכל רוצה, כמעט רואה לשאר ישיבה יוצאים מפונוביץ' היא זאת. כי בעיה שאתה עובד בצורה תבניתית, גם אם אתה אדם עם כישרון בינוני, אם אתה לומד מאוד ברצינות ומשקיע בזה וכו', כמובן כישרון לא מזיק אף פעם, אבל אני אומר, אתה יכול להגיע להיות ראש ישיבה גם אם אתה לא גדול העילויים. אתה משכפל את רב שמואל רוזובסקי ואומר את השיעורים שלו על כל סוגיה שתרצה. אבל בסלובודקה, אם אתה לא חזוניש, אז אתה תישאר מוישה זוכמר. זאת אומרת, החזוניש יכול לסמוח גם שמה, כי הוא היה, יש בו משהו שהוא לא היה צריך כנראה, לקבל את התבניות מאנשים אחרים. אבל מי שלא, אז הוא יישאר כזה. למה אני מביא את זה? כי זה משל לאותו עניין. זאת אומרת, הלימוד של פונוביץ' זה דין. הלימוד של סלובודקה זה חסד, הם לא עובדים עם הכללים. נראה לי ככה, נראה לי אחרת, זה לא משהו שיש לו הנמקות, יש לו הצדקות לוגיות. אני
לוקח את זה לקצה.
למה? זה בדיוק זה.
החזוני שיגיד בסוף, אחרי שהוא מנתח את כל הסוגיה, למשל אתן דוגמה, על עבודת יום הכיפורים, כי פעם חשבתי על הדבר הזה. בסופו של דבר הוא אומר, מתי אני אומר מחוקה, מתי אני אומר מחוסר זמן. הרי עבודה מעכבת עבודה, מה אני אגיד חוקה, מתי אני אגיד מחוסר זמן.
לא.
ברורה דוגמה.
לא.
כשמשהו מקדים את משהו, יכול להיות שהמשהו הזה, הוא לא הוא יהיה פסוק בגלל שכתוב חוקה, זה לפני זה, כמו שאנחנו יודעים לעבודת יום הכיפורים, או תגיד, זה לפני זה, אתה לא יכול לדעת, כי לא הגיע זמנו, לכן הוא נפסל. זה, יש קושה בדרגר על אי, שעשו אותו לפני בכלל כל העבודה, היא לא עובדה. אז החזוני שאומר, אני לא יודע מתי זה. פעם זה ככה, פעם. חכמים אמרו, זה ככה, זה ככה, אני לא יודע להגיד שום דבר.
אבל כשכתוב בתורה חוקה.
מה?
לא, כתוב בתורה חוקה, זה מעכב.
מתי לפסול? כי אי אפשר לדעת מתי לפסול.
אם כתוב בתורה חוקה, זה חוקה, ואם לא, זה מחוסר זמן.
מתי בשלב כל העבודות של יום הכיפורים, אני אפעיל את העסק של מחוסר זמן?
איפה זה כתוב?
החזוני שאומר שאני לא יודע מתי להפעיל את זה, כי יש מכם שאני אפעיל את זה, ויש מכם שאני אפעיל את זה. והאמת, הוא לא יודע מתי לעשות את זה וזה. הבריסקאים, יש להם בדיוק הסבר.
אז
מה אני רוצה להגיד בטענה הזאת? זה לא שהחזוני שלא מנתח את הסוגיה. בסופו של דבר הוא ניתח וזה, ולא שהוא בא, אני עושה ככה, אני עושה כאילו, הוא ניתח בכל הכיוונים, היה ניתח...
אבל הוא לא מנתח את זה בכלים האנליטיים שאני מדבר עליהם, אתה... מה שהבאת זה בדיוק דוגמה למה שאני דיברתי. לא, ממש לא.
זה סתם אינטואיטיבי לחלוטין.
ממש לא. חזון איש, כל עניינו זה בדיוק זה. בדיוק זה. אין לו תבניות, אין לו כללים, אין לו... זה בכלל לא אנליטי, בשום צורה. לא אמרתי שהוא עושה מה שבראש. זה שתי צורות חשיבה.
סוגיה לסוגיה, אז אני מסכים. אבל, וכל הסוגיה היא, אבל בתוך הסוגיה, הניתוח הוא לא שונה לגמרי, הוא לא שונה מהותי.
שונה מאוד לדעתי. טוב, אבל זה דיון אחר. מה שאתה תיארת כאן זה בדיוק דוגמה למה שאני אמרתי. זאת אומרת, אני לא מבין למה זה הוצג בתור שאלה.
אבל לקחת אותו לקצה.
זה לא לקצה, זה מה שאתה תיארת, זה מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי. שהחזוניש לא עובד עם הכללים האלה של הבריסקרס, אלא הוא מסתכל, איפה כן, איפה לא, יש לו סברה כזאת, סברה אחרת. אין את כל התבניתיות, זה בדיוק הטענה שלי. לא אמרתי שהוא עושה מה שהוא רוצה ועושה הגרלות. זה לא הטענה. יש פה שתי צורות התייחסו, שתי צורות חשיבה. אבל שתי הצורות החשיבה האלה מובחנות בצורה מאוד ברורה אחת מהשנייה. ובמובן הזה אני חושב שזה חסד וזה דין. לגמרי. העובדה של העבודה לפי כללים זה דין. העבודה שלא על פי כללים זה חסד. נכון, העבודה האנליטית זה דין. העבודה הלא אנליטית, הסינתטית נקרא לה, זה חסד. ובמובן הזה, אני חושב ששתי הדוגמאות האלה מראות בעיניי, הלקח הוא ששני הצדדים לא פועלים נכון, בעיניי. אתה צריך, הטעות של סלובודקה זה שמתחילים בסלובודקה, הטעות של פונוביץ' זה שהם גומרים בפונוביץ'. ומה שצריך לעשות זה להתחיל בפונוביץ' ולגמור בסלובודקה. להתחיל בפונוביץ' ולגמור בסלובודקה. בדיוק כמו עם המתמטיקה לילדים. את קודם כל תלמד את התבניות, תלמד מה שאנשים עשו, אנשים חכמים כבר עבדו על העניין הזה, אל תמציא את הגלגל. קודם כל תסתכל מה עשו. אחרי זה, תסתכל בעצמך, תראה מה נראה לך, מה לא נראה לך, תוסיף את הנדבכים שלך, אבל זה בסוף. אל תתחיל ככה, אם אתה מתחיל ככה לא יצא לך כלום. זה היה פעם בירוחם, תלמידים של אחד המחזורים הראשונים, הם חזרו, היה שם משבר נוראי באמצע השנה, זה היה מחזור מצוין, באמצע השנה נהיה פתאום משבר נוראי, הם מחפשים את תורת ארץ ישראל. למה זה תורת ארץ ישראל? אבל הם מחפשים את זה, אמרתי להם, תראו, אם יש דבר כזה, זה דבר שאתם אמורים ליצור אותו, לא לחפש אותו. לחפש אותו זה אומר שמישהו כבר עשה את זה, ועכשיו בוא שייתן לי, אני רוצה, אתם אמורים להיות כנראה חלק ממה שיוצר את זה, אם אתם מאמינים. שיש דבר כזה. יש התחושה שהם מחפשים משהו אחר במקום מה שנעשה עד עכשיו. זאת אומרת, תלמדו את מה שנעשה עד עכשיו כמו שצריך, על גבי זה תוסיפו עוד קומה, אולי זה אתם יכולים לקרוא לו תורת ארץ ישראל. הרבה פעמים יש לנו איזושהי נטייה להקדים את המאוחר, או לעשות את הדבר האידיאלי כבר בהתחלה, וזה מאוד לא אידיאלי. ובמובן הזה אני חושב שאנחנו עובדים בתחום לימודי, למשל, אז צריך קודם כל להתחיל עם הדין, ואחרי זה להוסיף את החסד, ולא הפוך. כמו שלומדים באולפן, דיברתי על הדוגמה של האולפן, כמו שלומדים באולפן, אתה קודם כל לומד את הכללים של איך מדברים, ואחרי שאתה מבין את הכללים, אתה לאט לאט מבין גם איפה חורגים מהכללים, ומתי לא נכון בדיוק לדבר עם הכללים, אלא אחרת. אתה מקבל את התחושה הטבעית, שלא עוברת דרך בתיווך של הכללים. אבל אתה צריך להתחיל עם הכללים. ולכן, ואמרתי שזה הולך לשני הכיוונים, זה דיברתי ממני בפעם הקודמת, שבתהליך של ההיווצרות אנחנו מתחילים עם הדבר היולי ואז צרים לו צורה, אבל בתהליך של הפענוח אנחנו מתחילים מהצורה, ולאט לאט מבינים שהצורה היא רק איזשהו סוג של קירוב, ואנחנו מחפשים את הדבר האמיתי שעומד מאחורי הקירוב הזה. אז זה שתי תנועות של התקדמות, אבל בסופו של דבר זה צריך להיות איזשהו שילוב של שניהם. זאת אומרת, אתה חייב לעבוד עם הכללים, אבל לא להתייחס אליהם יותר מדי ברצינות. זאת אומרת, אתה יכול להגל קצת פינות, להבין מתי זה חל ומתי זה לא חל, אבל זה צריך להיות בתוך עולם או בתוך מסגרת של כללים. כן, הגמרא בכמה מקומות מאוד מזלזלת בכללים. יש לא מעט כללים גם בגמרא, אבל יש בכמה מקומות שבהם אפשר לראות שהגמרא מזלזלת בכללים. שתי דוגמאות שאני תמיד קופצות לי בהקשר הזה, אחד מהם זה בבא קמא, שהגמרא שם אומרת, המשנה אומרת, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המווה והעבר, אוקיי? הצד השווה שממונך או שבירתן עליך, או כשהזיק לך במזיק לשלם את השמן הזה גם איתה בארץ, בדף ו' הגמרא אומרת, הצד השווה לעיתוי מים. עכשיו אתה מורה צערות כשאתה רואה את הגמרא הזאת. זאת אומרת, הרי המשנה מתנסחת בצורה מאוד לא הגיונית, המשניות באופן כללי, מתנסחות בצורה מאוד לא הגיונית. במקום תת לי את הכללים, תגיד לי מה, על מה מדובר? אתה אומר לי, יש דוגמאות, השור, בור, חמור, מה, לא יודע, כל מיני דברים? תוציא אתה מזה איזשהם כללים, תבין מה העסק הזה אומר, או שכן או שלא. איזושהי אינדוקציה פרועה כזו שאתה צריך להוציא מתוך הדוגמאות האלה. כן, זו שיטה קזואיסטית, התלמוד עובד עם על בסיס מקרים, קייזים. אוקיי? ומהם אנחנו מנסים להוציא כללים, המפרשים, עד אלינו, מנסים להוציא כללים כדי להבין. למה הם לא אומרים לנו את הכללים ישר? תן את הכלל ואל תבנה על האינדוקציות שאני אעשה מהפרטים, שאני אגיע לכלל הנכון. תן לי את הכלל. עכשיו, פעם אחת המשנה בבבא קמא כבר עושה לי טובה ונותנת לי את הכלל. הצד השווה שממונך הוא שמירתן עליך, הוא כשזיק לך ומזיק, שאלת, זה קיצור דיני נזיקין בשורה אחת, נהדר. הייתי אמור לנשק את רבי על קודקודו. שסוף סוף הוא עשה לי טובה ונתן לי את החומר כמו שצריך. אז הגמרא בדף וב, הייתי מצפה שהיא תשאל, ארבעה אבות נזיקין לעיתויי מאי. בשביל מה צריך את הדוגמאות אם נתת לי את הכלל? אבל הגמרא שואלת לא, הצד השווה לעיתויי מאי. יש לי את הדוגמאות, למה אני צריך את הכלל? זאת אומרת, יש לגמרא איזשהו אמון הרבה יותר גדול בלימוד מתוך דוגמאות, מאשר בלימוד על פי כללים. בעולם המשפטי, אתם יודעים שזה מחולק, הבריטים זה משפט המקובל, זה שיטה יותר קזואיסטית, על בסיס מקרים, הם מעט מאוד מחוקקים. בזמן נכון זה קצת משתנה, אבל מעט מאוד מחוקקים זה הרבה יותר תקדימים ואנלוגיות לתקדימים קודמים וכו'. במשפט הגרמני למשל, או הקונטיננטלי בכלל, באירופה בכלל, הוא משפט שהוא יותר נוטה לפוזיטיביזם. זאת אומרת, יש כללים, ומתוך הכללים האלה אנחנו מוציאים את פסקי הדין למקרים המסוימים שבאים בפנינו. אז בגמרא, הגמרא היא מאוד קזואיסטית. כלומר, כן, המשניות והגמרא מדברות על מקרים, לא על כללים. יש יוצא דופן אחד, לא יודע, הזכרתי את זה, זה נהנה וזה לא חסר, שהגמרא בפרק שני של בבא קמא, הגמרא אומרת, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך להעלות לו שכר או אין צריך להעלות לו שכר. ואז בא רבא בר חנה, אומר לו, לא אביד גבן באורתא, כן, הפסדת, היו מילי מעלייתא בבית המדרש. מה היה? אז אומר לו, כן, הדר בחצר חברו שלא מדעתו. מה הדיון שם? האם זה נהנה וזה לא חסר, חייבו פטור. הגמרא עצמה, זה נדיר יחסית, הגמרא עצמה עושה את ההמשגה, היא מתחילה בשאלה על מקרה, מישהו דר בחצר חברו שלא מדעתו, האם הוא צריך לעלות שכר או לא. עכשיו היא עושה המשגה, היא אומרת, רגע, בעצם זאת שאלה כללית, מה קורה אם מישהו נהנה והשני לא חסר, האם הנהנה צריך לשלם לבעלים שלא היה חסר? זה כבר ניסוח נורא כללי, אפשר לראות את זה בעוד הרבה מאוד מקרים אחרים, לא רק בדר בחצר חברו שלא מדעתו. עכשיו אתם מבינים שאם אני רוצה להיות קזואיסטי, אז אני מנסח את הניסוח הראשון, דר בחצר חברו שלא מדעתו. עכשיו בתי המשפט העתידיים אולי יוכלו לעשות אנלוגיה למקרה הזה, או שלא יעשו אנלוגיה למקרה הזה, אבל לכאורה הרבה יותר הגיוני, עזוב, מה אתה מביא לי את המקרה? תגיד לי את הכלל. זה נהנה וזה לא חסר, חייב או פטור, ונגיע למסקנה, או שחייב או שפטור. לא, הגמרא מתחילה עם המקרה, במקרה, בסוגיה המסוימת הזאת, היא גם עשתה המשגה. זאת אומרת, היא עצמה ניסחה את העיקרון שעומד פה לדיון. ואז הדיון גם מתנהל בצורה יותר נכונה, אתה יכול להביא ראיות, כי זה עיקרון כללי. אז יש עוד דוגמאות שאפשר לבחון את העיקרון.
זה הכלל.
יש, אבל לא הרבה. יש, הייתי מצפה להרבה יותר.
גם אחרי זה אומרים שהכלל הזה לא שווה כלום, כי
הוא
לא...
שיוצא דופן, זה תמיד, זה... זה, אז אני אומר שההוצאת הכללים זה תמיד התפקידו של הפרשן. הגמרא לעומת המשנה, הראשונים לעומת הגמרא, ולכן נוצרים עוד ועוד ועוד כללים לאורך ההיסטוריה. ובבסיס זה בעצם מדבר על מקרים. זה מדבר על מקרים כי אין לנו אמון בכללים. שזה בדיוק עוד פעם חסד מול דין. זה בעצם אומר, אני נותן לך את המקרה, מתוך זה תבין אינטואיטיבית מה באמת אני מתכוון לומר לך, ותדע ליישם את זה במקומות אחרים. אם אני נותן לך את הכלל, אז בעצם אני אומר לך, אני מלעיט אותך בצורה כמעט לוגית או מתמטית בתוצאות, וזה לא עובד. כי שום מקרה הוא לא באמת התפרטות פשוטה של כלל. זה לא קורה. אין, כל מקרה הוא איזשהו, יש בו משהו מיוחד. אתה לא יכול סתם לעשות דדוקציה מתוך כלל ולהוציא את הדין של מקרה מסוים. ולכן אני חושב שבמידה רבה של צדק, הגמרא בוחרת בכיוון הקזואיסטי, כי הוא כיוון יותר נכון, למרות שהוא לכאורה פחות מוגדר, יותר ניתן לטעות בו, אבל זה לא נכון. יותר ניתן לטעות בכיוון הדין מאשר בכיוון החסד. כי בחסד אתה בעצם נותן את האסנס של העניין. דרך מקרה, אתה מלמד אותי לחשוב. כשאתה מלמד אותי לחשוב, אז בעצם, אתם יודעים, זה קצת דומה, עכשיו אני קצת עוסק בזה, אבל זה קצת דומה להבדל בין בינה מלאכותית לבין תכנות קלאסית. בתכנות קלאסית, כשאתה רוצה תשובה, אתה אומר, איף זה, אז תעשה ככה, איף זה, תעשה ככה, יש משהו מאוד מאוד לינארי. בבינה מלאכותית אין לך מושג מה הקשר בין מה שאתה עושה שם לבין התוצאה שהיא נותנת. אחת החידות הגדולות שיש שם, איך העסק הזה בכלל עובד. אלה שמפעילים את זה לא מבינים איך זה עובד. אלה שכתבו את זה, אני מתכוון. לא מבינים איך זה עובד. כי הקשר בין האינפוט לבין האוטפוט הוא מאוד מאוד עקיף. זה דרך כל מיני משקלים ברשת, לא משנה, אבל זה לא, אתה לא יכול לראות באמת איך עוברים מפה לשם. זה הרבה יותר דומה, אגב, לאיך שבני אדם חושבים. בני אדם, כשהם חושבים, הם לא מתחילים מהכללים. אתה מתחיל מהדוגמאות, הדוגמאות בונות אצלך את הרשת העצבית בצורה כזו או אחרת, ואחרי שהרשת העצבית בנויה כך, לאור הרבה דוגמאות, אתה יכול גם להסיק ממנה מסקנה על דוגמה חדשה. כך בדיוק גם אנחנו עובדים. ואני חושב שהגמרא עובדת בדיוק כך. הגמרא עובדת בשיטה הזאת, לא בשיטה הקלאסית של תן לי את הכללים, ואני יוציא מהם בדדוקציה את המסקנות על מקרים פרטיים, כמו שאתה במשפט הגרמני מקובל, למשל. זה אומר הדין הוא איזשהו סוג של קירוב לחסד, כמו שאמרתי גם, הוא איזשהו סוג של קירוב לחסד, אסור שהוא יחליף את החסד, זה טעות. זה השלב הראשון שאתה, זה הסולם שאתה משתמש בו כדי לעלות על העץ. אחרי שעלית על העץ, זרוק את הסולם. עכשיו תנסה להבין מה באמת קורה פה. דוגמה נוספת, מעבר לצד השווה לעיתוי רימי, יש גמרא בקידושין, הגמרא מביאה שמה, כל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות. חוץ מרשימה של ארבעה יוצא דופן או משהו כזה. אוקיי? שואלת הגמרא ואיכא הקל או עוד משהו. הגמרא אומרת, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. עכשיו זה הרי דבר ממש משונה. זאת אומרת, אם אתה אומר לי כל מצוות עשה של זמן גרמה נשים פטורות, אני יכול להבין, טוב, זאת הכללה, יש כמה יוצא דופן, לא נכנסו לפרטים. המקום שנאמר חוץ, אז מה אתה אומר לי? כל מצוות הזה זמן גרמה, נשים פטורות חוץ מא', ב', ג' וד', אז כבר נכנסו לכל החוץ, זה הניסוח הכי דווקני שיכול להיות. אתה אומר לי, והאיקה ה', יש עוד אחד, אל תעשה עניין, אז יש עוד אחד, אז מה קרה? זאת אומרת,
גם החוץ הוא כבר לא...
כן, זאת אומרת, גם כשהניסוח של הכלל הוא ניסוח דווקני, שאז היית אומר, לא יכול להיות שיש עוד יוצא דופן, הרי כבר נכנסו ליוצא הדופן. לא, גם שם יש יכול להיות שדו, אל תעשה עניין. אגב, אני חושב שאנשים לא מספיק מבינים את העוצמה ואת החשיבות של הכלל. זה לא כלל, המטה-כלל הזה. המטה-כלל שאומר, אל תתייחסו לכללים. למה? תחשבו למשל, יש כלל בגמרא, כל מצוות, סירה, במחלוקות הבאי ורבה, הלכה כמו רבה, בר מיעל כגם. כל ראשי תיבות, שש סוגיות, שבהם יהיו שלא מידת, עד זומם, לכי עומד מאליו וכו'. אז יש... ראשי התיבות יעל כגם. עכשיו ברמב״ם, לפחות בשני מקומות, ולדעתי יש יותר, פוסק כמו אביי בעוד מקומות, חוץ מהשישה האלה.
ובשאר מקומות שזה לא ביעל כגם, הוא גם יכול לפסוק כמו אביי.
מה? עוד פעם?
וגם במקומות שהם לא כיעל כגם...
אמרתי, בשני מקומות, לפחות שני מקומות שהם לא יעל כגם...
סליחה, שלא.
יעל כגם הוא ודאי פוסק כמו אביי. אבל חוץ מיעל כגם, במקומות אחרים הוא גם פוסק כמו אביי. לפחות שני מקומות שאני זוכר, זה לא תתגודדו, עם שני בתי מדרש בעיר אחת. הוא פוסק כמו אביי, ומקום שני זה יביד לא מעני, ששם יש מחלוקת, יש את הסתירות ברמב״ם, אבל חלק מהמפרשים של הרמב״ם לפחות מבינים שהוא פוסק כמו אביי, ויביד לא מעני. עכשיו מה, יש כלל, לא רק שיש כלל, נמנים גם רשימה ששישה יוצאים מן הכלל. איך זה יכול להיות שהרמב״ם פוסק כמו אביי במקרים אחרים? עכשיו, וכל הנושא כלים של הרמב״ם באמת תמאים על העניין הזה, מציעים הסברים כאלה, הסברים אחרים, נוצרים שם אגב עוד איזה תת כללים כאלה שאומרים, במחלוקות של אביי ורבה, אליבא דה המוראים קודמים או תנאים קודמים, שם לא נאמר הכלל הזה. למה לא? שד יודע למה לא, כי זה מה שהם החליטו. מאיפה בא הכלל הזה? לא יודע מאיפה, מהאוויר. מה שזה באמת לחלוטין נראה חסר כל בסיס, אלא מה? יש לך יוצא דופן שאתה צריך ליישב. מה האמת? האמת לדעתי היא שהרמב״ם מבין את כללי הגמרא כמו שאני מתאר לכם כאן. מה זאת אומרת? אם אין לכם עמדה משלכם, מהי ההלכה? מכוח ראיות, מכוח לא משנה מה, אז יש כללים. הלכה כמו רבה, חוץ מיעל כגם, ששם הלכה כאביי. אם יש סוגיה שבה ברור לך שההלכה צריכה להיות כמו אביי, שתפסוק כמו אביי. הכללים באים לדבר איתך במקום שאתה לא יודע מה לעשות. אז יש כלל שמחליף את החשיבה שלך. הוא אומר לך, במקום שאתה תגיע להכרעה, תעשה כך אם אין לך עמדה משלך. אם יש לך עמדה משלך, אז לא צריך כללים. כן, זה כמו הסיפור המפורסם, אחד ממיליוני הסיפורים המפורסמים על רבי יונתן אייבשיץ, כל הסיפורים הטובים זה רבי יונתן אייבשיץ, והוא אומר שמה ש... הוא אומר ש... ש... שבא אליו הקומר, אומר לו, למה אתם לא הולכים כמונו? הרי בתורה כתוב אחרי רבים לעטות, אנחנו הרוב, הנוצרים, אתם צריכים ללכת אחרינו. אז הוא אומר לו שהולכים אחרי הרוב, במקום שאני בספק אני הולך אחר הרוב, אם אני לא בספק אני לא הולך אחר הרוב. זה לא בדיחה אגב, זה אמיתי לגמרי. ואת אם אתה מוצא חתיכת בשר בשוק, יש 9 חנויות טרפה ואחת קשרה בעיר, אוקיי? אבל החתיכת בשר הזאת היא עם פלומבה של כשרות. אז מה תגיד? כיוון שרוב החנויות טרפות אז החתיכת טרפה. לא, כי אם יש עליה פלומבה אז אני לא בספק. אם אני בספק, אני הולך אחר הרוב. אם אני לא בספק, מה הכוונה? מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה שהכלל של הליכה אחר הרוב נאמר במקום שאתה לא יודע את האמת. אם אין לך עמדה משלך, אם אין לך דרך לדעת מהי האמת, אז נותנים לך איזשהו כלל מה לעשות במקרה כזה. כן, בעצם כל הכללים הם כללי ספקות, זאת הטענה. כל הכללים הם כללי ספקות. זאת אומרת, אם אתה בספק, תלך עם... אם אני, למשל, לכן כשיש מחלוקת בין פוסקים, אז הרבה פעמים אומרים, צריך ללכת אחר הרוב, שולחן ערוך, סימן קפה בחושן משפט, כן? צריך ללכת אחר הרוב במחלוקת הפוסקים. לא מסכים לזה בכלל. מה זאת אומרת? אם יש לי עמדה משלי, אז אני אעשה את מה שאני חושב. אם אין לי עמדה משלי, אז אפשר לדון. האם יש כלל כזה, אין כלל כזה, אולי אם רק שהם יצאו ביחד, זה כל הדיונים בשח שם, וברמה ועוד. אבל כל הדיונים הזה עוסקים במישהו שצריך לקבל החלטות כשאין לו עמדה משלו. כי אחרת, לפי זה, לא היה יכול לצאת רוב ומיעוט. אתם מבינים? איך נוצר מצב של רוב ומיעוט? הרי ברגע שאחד חושב ככה, השני מתלבט, אז יש אחד נגד אפס, הוא צריך ללכת עם האחד. השלישי לא יודע, אז הוא צריך ללכת כמו השניים, אז בעצם תמיד צריכה להיווצר קבוצה שכולה חושבת אותו דבר. איך יכול להיות שנוצרת מחלוקת? אולי הם לא שמעו עליהם, ובמקרה זה התגלה. לא, יש מחלוקות בין אנשים, אני שמעתי אנשים שאומרים אחרת, אני חושב אחרת, מה זה מעשים שבכל יום בהלכה? זה לא חידוש שלי. זאת אומרת, יש, הכללים או הדין, הוא נועד, וכאן אני חוזר לנושא שלנו, הוא נועד למצב שבו אני לא יודע מה לעשות מעצמי, האינטואיציה שלי, עם השיקול דעת שלי או משהו כזה, אז הכללים באים לעזרתי, תלך עם הכללים ותעשה כמו שהם אומרים. אבל אם אני יודע מה לעשות, אז אני לא מתרגש מזה שאני חורג מהכללים. הכללים הם רק קירוב, קירוב למי שלא יכול, כמו הכללים הדקדוקיים, כן, באולפן. גם בכלל בהקשר של הלכה ושל כן, של פסיקת הלכה, אז מספר הכללים לאורך ההיסטוריה הולך וגדל כל הזמן. למה הולך וגדל? בדיוק בגלל שכל פעם שמישהו חרג מהכללים הקודמים, בא מישהו ושואל, רגע, הוא הרי הוא חרג מהכללים, ואז הוא מייצר תת כלל, מן אפיציקלים ודיפרנטים כאלה, כמו בקוסמולוגיה, כן, הפטולמאית. זאת אומרת שהם הניחו שהכל צריך להיות במסלולים עגולים, כן? כי כדור זה הצורה הכי מושלמת. עכשיו, שום דבר לא עובד עם עיגולים, זה אליפסות. אנחנו יודעים היום שזה אליפסות. אבל הם אומרים, זה חייב להיות כדורים. עכשיו, זה לא כדורים, מה לעשות? אז הם הוסיפו עוד שני כדורים בקצה של הכדור, הוסיפו עוד שני כדורים. אתה רואה, זה כבר מתחיל להיות כמו אליפסה. אבל זה לא בדיוק, כי פה יש עוד מגרעות כאלה. אז הוסיפו עוד שני כדורנים קטנים ועוד שני כדורנים קטנים, ולאט לאט אחרי אין סוף כדורים אתם תגיעו לאליפסה. ככל שהרמת הדיוק שלך יותר גדולה, אתה צריך להוסיף עוד אפיציקלים ודיפרנטים. למה? כי אתה שבוי בקונספציה של העיגולים. אבל אם מראש לא היית עובד עם העיגולים, לא היית צריך כללים ותת כללים ותת תת כללים, היית ישר אומר, זה אליפסה, וזהו. ואתם מניחים שזה כדור, עכשיו יש כלל שזה הכל הולך עם כדורים. מה לעשות? אתם עושים עוד כדור ועוד כדור ועוד כדור ועוד כדור. אל תלך עם הכלל הזה, כי הכלל הזה הוא קירוב, בעצם זה אליפסה, זה לא כדור. עכשיו, אותו דבר בהקשר ההלכתי, יש פוסקים משני הסוגים. יש פוסקים של דין ויש פוסקים של חסד. לא בהכרח שמקילים ומחמירים, לא קשור להקלה והחמרה. אלא יש פוסקים שעובדים עם הכללים, לפעמים סופרים תקדימים והולכים אחרי הרוב, לא משנה, כל אחד, בשולחן ערוך, יש ואחר כך, יש אומרים ואחר כך סתם, או סתם ואחר כך יש אומרים, כל מיני כללים שאני לא יודע מי נפיץ אותם ומאיפה הם הגיעו, אין לזה שחר לכל הכללים האלה, שממציאים כל מיני כללים בשולחן ערוך, ועכשיו זה כבר קושיות, מי שפוסק לא כמו הכללים של שולחן ערוך, ומישהו נפיץ אותם, אני לא יודע מאיפה, אז עכשיו זה קושייה עליו. אין כללים ואין שום דבר, אז הכללים האלה נוצרו כדי ליישב כל מיני דברים שלא יסתדרו לך. אבל מי אמר שיש מאחורי מה שלא יסתדר לך כלל? מי אמר? הכללים זה בסך הכל איזושהי צורה שלנו לטפל במציאות כאוטית. אנחנו לא יודעים לטפל במציאות עם בלגן. אנחנו צריכים לכפות עליה איזושהי מערכת של כללים כדי שנוכל לחשוב עליה. אנחנו לא יודעים לחשוב בלי כללים. לכן אני לא, וכמו שאמרתי קודם, אני לא בעד לזרוק את הכללים. אני לא חושב שאנחנו יכולים לזרוק את הכללים, גם אם הייתי בעד. אי אפשר לחשוב בלי כללים. כשאתה עושה אנלוגיה בין דבר לדבר, אתה בעצם מחפש מה משותף להם, אתה חושב במובלע על הכלל שעומד מאחורי זה, אתה לא סתם עושה אנלוגיה בין מקרה א' למקרה ב'. מאחורי זה יושבת איזושהי תפיסה כללית, אבל התפיסה הכללית הזאת זה איזשהו סוג של ניסוח או המשגה שאתה מציע, לא בטוח שהיא קולעת לאמת. לפעמים האנלוגיה תישאר נכונה למרות שהכלל שעמד מאחוריה והוביל אליה הוא לא נכון. כי האנלוגיה לא באמת יושבת על הכלל, הרבה פעמים הכלל בא ומסביר בדיעבד את האנלוגיה שאותה עשיתי. אבל קודם כל אני יודע שיש אנלוגיה. אחרי זה, דוגמה נוספת לדבר, פעם כתבתי על נתינת, זה המאמר פה בדף השבועי של בר אילן, עוד שהייתי דוקטורנט, זה אחד הדברים הראשונים שכתבתי, אז כתבתי שם על נתינת גט, זה הפרשת כי תצא. ממש, כן, שני שבועיים. אז כתבתי שם על נתינת גט, והסוגיות של נתינת גט בגמרא הן מאוד מוזרות. יש שם עשרות רבות מאות לדעתי אפילו של מקרים של נתינה כשרה ונתינה לא כשרה, וגט בידה ומשיכה בידו, והוא הפקיר את הגט ולא הפקיר את הזה, והוא עומד בצד החצר, והיא ישנה, והעבד ישן, וכפות, וחיגר, ואילם, ואני לא יודע בדיוק כל מיני כאלה, מיליוני מקרים, כתב על טס של זהב, והפקיר אותו, ואיסורי הנאה, ומיליון דברים, שלח לה ביד עבדו, ו המון 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 דוגמאות. עכשיו, הקצות מתחיל לדון איך להגדיר את הכלל מה זאת נתינת גט כשרה. זאת אומרת, אפשר להגיד שזאת הקנאה, אבל הוא שולל את זה, כי כתבו על איסורי הנאה כשר, ואיסורי הנאה לפחות לפי חלק מהראשונים אי אפשר להקנות. אז לכן זה לא יכול להיות הקנאה. אז אולי זאת פעולת נתינה, אבל גם זה לא יכול להיות. ושכשאתה כותב גט בחצרך ומקנה לה את החצר, זה גט כשר. אבל לא נתת שום דבר, לא עשית פה פעולת נתינה. אז הוא מתחיל להסתבך עם זה, ופיציקלים ודיפרנטים וכל מיני עניינים כאלה, ושום דבר לא מסתדר באמת עם כל הדוגמאות, כל דוגמה שאתה מוסיף, מוסיפה עוד אפיציקל, לא יודע איך אומרים את זה ביחיד, או דיפרנט כזה, ועוד דוגמה, ואז יש לך תיאוריה חדשה, ואז יש עוד דוגמה, ועוד תיאוריה חדשה, ועוד דוגמה, ומספר העקרונות בתיאוריה הכללית שלך הוא פחות או יותר כמספר הדוגמאות. ובדרך כלל תיאוריה, מה שיפה בה, מה שמועיל בה, זה שמספר העקרונות בתיאוריה קטן ממספר הדוגמאות, כי אחרת יכולת להישאר עם הדוגמאות. כשאני רוצה להסביר את הדוגמאות עם תיאוריה, אני אומר, יש לי 10 דוגמאות, אני יכול להסביר אותן עם עיקרון אחד, או שני עקרונות. אז הרווחתי משהו. אבל אם אני מסביר את זה עם תיאוריה שיש בה 10 עקרונות, אז תמנה את 10 הדוגמאות, זה אותו דבר. אתה פשוט יכול למנות את 10 הדוגמאות וזהו. אוקיי? למה עושים את זה? בקהילות יעקב יש שני סימנים ענקיים, מפורטים שם בגיטין. גם כן, שהוא ממשיך את זה, ותוכן שם, ואתם תראו את המסקנה שהוא מגיע אליי בסוף, מה זאת נתינת גט, זה משהו שהוא הרבה יותר מסובך מהסוגיות עצמן. אז מה הרווחנו מכל ההסבר התיאורטי הזה, אם התיאוריה יוצאת יותר מסובכת מהמקרים, ומורכבת מהמקרים? והתשובה היא בעיניי שזה תארים שליליים. זאת אומרת, הערך הוא בתהליך, לא בתוצאה. התוצאה היא לא הגדרה נכונה של נתינת גט. אבל התהליך, אנחנו לא יודעים לחשוב בלי כללים. אנחנו, איך אנחנו בודקים את המקרים ועושים השוואה? אנחנו רואים, זה לא דומה לזה מבחינת העיקרון הזה. אז העיקרון הזה כנראה לא בדיוק עובד פה, אז צריך לתקן את זה. אבל אם אני מתקן את זה, אז המקרה ההוא לא מסתדר, כי זה לא מסתדר. אז צריך לתקן גם את זה. לאט לאט, בסוף מה שיוצא זה לא התיאוריה הנכונה. בסוף אני הפנמתי היטב את הדוגמאות, ואני יודע בדיוק, בלי לנסח לעצמי, מה זאת נתינת גט כשרה ומה לא. אם תשאלו אותי עכשיו, מה זאת, אחרי שעברתי על כל המקרים וניסיתי להתאים להם כללים וכו', ולא באמת הצלחתי בסוף, אבל בסוף זאת הדרך שלי להשוות בין המקרים ולהבין מה כן ומה לא, ולסדר את המערכת הנוירונית שלי באופן כזה שכשיבוא לפניי מקרה חדש, אז אני ידע לפסוק נכון האם זאת נתינת גט כשרה או לא. לכן התהליך הוא בעצם העניין ולא התוצר. התוצר בסוף זה איזשהו סוג של תיאוריה שהיא לא שווה כלום. אבל הדרך להגיע לתיאוריה זה ניסיון להציע כלל ולזרוק אותו, להציע עוד כלל או עוד תת כלל ולזרוק גם אותו, ואז, ולאט לאט אני מבין מה כן מתוך כל מה שזרקתי שלא. זה תורת התארים השליליים של הרמב"ם, ממש. אוקיי? ולכן הסיפור של הכללים זה שבלעדיהם אנחנו לא יכולים לעבוד. אי אפשר לעבוד בלי כללים. מצד שני צריך להיזהר כי הכללים הם קירוב, הם לא הדבר עצמו. אנחנו מחפשים את הדבר עצמו, הכללים זה הדרך שלנו להתקרב אליו, או להגיע אליו, אבל הם לא הדבר עצמו. אותו דבר בעקרונות של מוסר, אתם רואים הרבה פעמים ניתוח של סוגיות מוסריות, שמנסים לבנות תיאוריה מוסרית, אני לא יודע, להגדיל את הטוב הכללי, את התועלת הכללית, או כל מיני הגדרות מן הסוג הזה, ואז אתה מעמיד את זה באיזשהו מבחן, רגע, ומה קורה אם יש 10 אנשים שנקלעו, אני לא יודע מה, כן, מנצ'סטר יונייטד שם, על הרי האנדים זה היה, לא זוכר איפה, הם התרסק המטוס שלהם שם, והם נשארו שם תקועים בחורף, אי אפשר היה להגיע אליהם, לא ידעו איפה הם בכלל, הם לא יכלו לצאת משם, ולא היה להם מה לאכול, כי הכל היה כפו, והם היו צריכים לעשות הגרלה, לאכול את אחד מהחבר'ה שלהם, כדי שהשאר יישארו בחיים. עכשיו השאלה, האם זה מתאים לעקרונות המוסר או לא, אז אם אתה אומר, הטוב הכללי, או מקסימום טוב למקסימום בני אדם, לכאורה זאת התוצאה שמתבקשת. יש הרבה אנשים שאומרים, רגע, אם זאת התוצאה המתבקשת, הסימן שהכלל לא נכון. לא יכול להיות, זאת התוצאה. פסניש, אוקיי? אז בעצם, זה נשמע על פניו מופרך. אם זה הכלל שלך, מה זאת אומרת? אם יש מקרה שלא מסתדר, אז זה לא הכלל. אם זה הכלל, אז נכון, אז זה מה שצריך לעשות במקרה הזה. לא. כי יש לי הרבה פעמים אינטואיציה מה נכון מוסרית ומה לא נכון מוסרית, והכללים באים לנסות ולקרב את האינטואיציה שיש לי. הכללים הם לא הדבר הנכון באמת. הכללים זה איזשהו ניסוח או המשגה של האינטואיציות שיש לי, האינטואיציות זה הדבר הנכון. זה באמת מה שמכוון אותי מוסרית, ואני חושב שזה נכון אגב אצל כולן. בסופו של דבר, את החלטות המוסריות באמת, אנחנו לא מקבלים כללים, אנחנו מקבלים עם האינטואיציה. אנחנו הרבה פעמים משתמשים בכללים או חושבים עם כללים כדי לחלק בין מקרים או להשוות בין מקרים, אבל בסוף ההכרעה היא לא בגלל הכללים שאליהם הגענו. הכללים רק עזרו לנו לסדר לעצמנו את התמונה, בסוף אנחנו מקבלים את ההחלטה עם האינטואיציה. ולכן המשחק הזה, או הריקוד העדין הזה, בין כללים לבין האינטואיציה, או החוכמה והבינה, כן, או החסד והדין, הדין והחסד, הוא משחק ששני הצדדים שלו נדרשים. זאת אומרת, אף אחד משניהם אנחנו לא יכולים לוותר עליו. החסד זה הדבר האמיתי, אבל הדין זה אנחנו. אנחנו לא יכולים לטפל בחסד בלי שיש תיווך של כללים. לחשוב בלי כללים, אי אפשר לחשוב בלי כללים. לחשוב פירושו להפעיל כללים, זה נקרא לחשוב. לא מכיר בן אדם שיכול לחשוב בלי כללים. אבל האינטואיציות הראשוניות שלנו הם לא כללים, הם אומרות לנו מה האמת במקרה מסוים הזה באופן ישיר, לא דרך כללים. פה נראה לי שזה כך וכך, זה מותר, זה אסור, זה כל דברים מהסוג הזה. הכללים באים לעזור לי לתת את זה במסגרת, לפסוק במקומות שאין לי עמדה אינטואיטיבית משלי, לעזור לי לייצר את האינטואיציה שלי על ידי כל מיני כללים וחשיבה כזאת כמו שתיארתי קודם, אבל ההיצמדות לכללים זו טעות גדולה. כמו שההיצמדות לדין, דיברנו על ברית המועצות וכל הדוגמאות האלה, ההיצמדות לדין היא טעות מאוד גדולה, ובמובן הזה כן קצת צודק עמוס עוז. שהוא אומר שאנחנו כל כך נצמדים לרהיטים בחדר, שזה יוצא, אנחנו יוצאים כפותים ומאובנים לחלוטין, שזה נכון לא ביחס לתקדימים, או לא ביחס לטקסטים שיש לנו, אבל כן ביחס לכללים. ואת להיצמד לכללים זו טעות. להיצמד לכללים זה באמת מונע יצירתיות. אבל ויתור על הכללים, גם הוא מנטרל יצירתיות. זאת אומרת, האלטרנטיבה של עמוס עוז, שאין בכלל כללים, הוא לא מאמין בכלום, גם לא מאפשר יצירתיות. היצירתיות קיימת רק במקום שיש כללים, אבל אני מבין שהכללים הם קירוב לדבר האמיתי. ואז אני מבין איפה אפשר לחרוג מהם צד ואיפה לא, ועדיין אני מנמק את זה באמצעות כללים, כי ככה חושבים. ככה אנחנו עובדים. אין לנו דרך אחרת, אין לנו דרך אחרת לעבוד. יש הרבה פעמים בהקשר של של העולם המשפטי, למשל, כן, הוויכוחים העכשוויים על האימפריאליזם המשפטי מבית המדרש של אהרון ברק, והחקיקה שיפוטית, מה שנקרא הרבה פעמים, זה שכששופט בעצם עושה פעולות שהן במהותן חקיקה ולא פרשנות. ואז הטענה, לכאורה הצודקת, אומרת ששופט לא יכול לחוקק, הוא לא נבחר לחוקק, הוא נבחר לפרש את החוק וליישם אותו. המחוקק זה המחוקק, מי שנבחר להיות מחוקק. אבל זאת נאיביות או התעממות, בגלל שאין דבר כזה פרשנות בלי מימד ספקולטיבי, מימד של חקיקה. החוק אף פעם לא אומר לך בצורה חד ערכית מה אמורים לעשות במקרה מסוים שבא לפניך, כי המציאות תמיד יותר מסובכת מהחוק, מהכללים של החוק. תמיד ליישם את הכללים של החוק בעל המציאות זה דורש איזשהו סוג של פרשנות, איזשהו סוג של הבנה איפה כן ואיפה לא, ועד כמה כן ועד כמה לא. ולכן גם בהלכה דיברנו על זה שיש קטגוריה שלמה של לפנים משורת הדין. אם התורה רוצה שנעשה את זה, אז שתכתוב את זה, למה היא משאירה את זה בחוץ? כי יש דברים שאי אפשר להכניס פנים, אז לא, המציאות הרבה יותר מסובכת מאשר התבניות החשיבתיות שלנו. וכדי ליישם את התבניות החשיבתיות שלנו על המציאות, זאת לא מכונה דדוקטיבית. אתה לא יכול סתם לגזור מתוך הכללים האלה מה הולך למקרה הפרטי וליישם את זה. זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אתה צריך להיות גם במובן מסוים מחוקק. יש במובן מסוים, עכשיו, שאלה של מינונים ושל עד כמה, וכמובן תמיד מי שלא מוצא חן בעיניו הפסיקה אז הוא יגיד שזה חקיקה, הוא יצא נגד החקיקה השיפוטית. אבל אם החקיקה השיפוטית הייתה בעדו, אז הוא יהיה בעדה. לכן אנחנו גם כמובן עם פוזיציות תמיד בדיונים האלה, אבל ברמה העקרונית, בלי קשר לפוזיציות, צריך להבין, אין דבר כזה פרשנות בלי חקיקה ולהפך. אין דבר כזה. זה לא עובד. אתה תמיד, אם אתה חושב שהמחוקק יכול לקבוע כללים, והשופט בסך הכל יישם את הכללים וזהו, אתה לא יודע מה אתה סך. אי אפשר ליישם את הכללים. אין דבר כזה. כל מקרה הוא מקרה אחר. אין היומרה הזאת להכניס את הכל לתוך מערכת של כללים, היא יומרה ילדותית. אין שום סיכוי לעשות את זה. אתה יכול כמובן להגיד שכל דבר צריך לצאת מהכללים, ומה שלא יוצא מהכללים, אז יש וקום משפטי, לקונה. ואז למשפט אין מה להגיד, תעשו מה שאתם רוצים. אבל אז הכל יצא לקונה. המשפט לא יגיד כלום. אז אם מישהו חושב שיש אופציה אחרת, לדעתי הוא טועה טעות מרה. טוב, אני רוצה בכל זאת להתקרב למסקנות שלנו. בראש שנה ויום כיפור, ראש שנה זה יום הדין, כן? ויום כיפור בדרך כלל מיוחס לחסד, כן? משוייך לחסד. יום כיפור הקדוש ברוך הוא כאילו סולח לנו, מוכל לנו, שזה מידת החסד. מה הקשר בעצם בין ראש השנה ויום כיפור של דין וחסד? מה הקשר ביניהם? מה המהלך הזה שהולך מראש השנה ליום כיפור? למה ראש השנה קודם ואחרי זה יום כיפור? אני חושב שה... כמו שאמרתי ברש"י הראשון של ברק, לא ראשי, ראשון, אחד הראשונים. ובראשית, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם במידת הדין, וראה שהוא לא מחזיק מעמד, לכן שיתף איתו את מידת הרחמים. אז לגבי דרך הבריאה, ברור שקודם היה הרעיון, ואז יש את הכללים שמממשים את הרעיון, נכון? גם כשאתם באים לייצר, לבצע משימה כלשהי, אתם צריכים להגדיר מה המשימה, ואז אתם מחפשים את הדרכים איך מגיעים אל המשימה, זאת אומרת, אתם מתחילים ברעיון עצמו, ואז אתם בונים איזשהם כללים שיממשו או יגיעו אל המשימה הזאת, נכון? לכן ברור שבהיווצרות החסד מקדים את הדין, אבל בפענוח זה עובד הפוך. בפענוח אתה קודם כל מנסה להבין את הדרכים, את הכללים, ומתוך זה אולי אתה יכול לנסות גם להבין מה היה הרעיון. כן, בהקשר של פרשנות לסוגיות למשל, או גם במדע, אתה מתחיל קודם כל עם לנסות ולתאר, מה שנקרא בפילוסופיה של המדע, יש תיאוריה פנומנולוגית ותיאוריה מהותית. תיאוריה פנומנולוגית זה בסך הכל נוסחה שמתארת מה קורה. את הקשר בין משתנים. מה קורה? עובדתית. אחרי זה אתה מנסה לחפש תיאוריה מהותית שמסבירה את הקשרים שאותה מצאת. הקשרים זה בעצם בסך הכל להכליל את העובדות ולייצר מהם חוק כללי. אבל זה אינדוקציה פשוטה. כשאתה הולך להסברים, זה מה שנקרא אבדוקציה. אבדוקציה זה ניסיון לייצר תיאוריה שמסבירה את התוצר האינדוקטיבי, את החוק הכללי שאותו, כן, בקרינת גוף שחור, זה היה מאוד, מאוד בולט. ואת השלב הראשון היה, זה אפילו לא איינשטיין עשה, נדמה לי, השלב הראשון היה איזושהי נוסחה שהראתה איך מתפלגת הקרינה של גוף שחור לפי אורכי גל. זאת אומרת, איזה סוגי קרינה, כמה יוצא מכל אורך גל. ואז פתאום איינשטיין אומר, רגע, את הנוסחה הזאת בעצם אני יכול להסביר על ידי ההנחה שיש פוטונים, יש חלקיקי אור, אוקיי? וככה בעצם התגלית שלו עבדה, קודם כל היה חוק פנומנולוגי, הייתה נוסחה שמתאר, כי עד אז רק ידעו שקרינה באורך גל כזה יוצאת כך, באורך גל כזה יוצאת כך, מישהו עשה הכללה ואמר זה כנראה, זה מציית לנוסחה הזאת. זה איזושהי נוסחה כללית, שים את אורך הגל, זה יגיד לך כמה יוצא. כן, מה האנרגיה שיוצאת בכל אורך גל. ואז באיינשטיין אומר, אוקיי, עכשיו יש לי נוסחה כללית פנומנולוגית, כן, התנהגותית, תיאור של ההתנהגויות בפועל. ואז באיינשטיין ומנסה לחפש תיאוריה שמסבירה את התיאוריה הפנומנולוגית הזאת, נכון? אז אנחנו בעצם קודם כל בודקים מה קורה, את הכללים של מה שקורה, אבל התיאוריה שמסבירה את זה, היא בעצם מנסה להבין מה באמת יש שם מאחורי הכללים האלה. מה הכללים האלה מתארים, אוקיי? עכשיו גם את התיאוריה אפשר לנסות ולהסביר עם כללים, וגם מאחוריהם אפשר לנסות לחפש כללים. איינשטיין חלם על תורת השדה המאוחד גם. אז כמובן אפשר להמשיך את התהליך הזה גם הלאה, אבל באופן עקרוני, בתהליך הפענוח, בטבע עצמו הקדוש ברוך הוא יצר את הטבע, וממילא היו כללים שמממשים את מה שהוא רצה. כשאנחנו מפענחים את זה, זה עובד הפוך. אנחנו מנסים להבין מה חוקי הטבע, ואז מתוך החוקים מנסים אולי להבין מה בעצם קורה מאחוריהם, ואולי אפילו מי שרוצה לנחש לאן הם מכוונים, מה הם רוצים להשיג. אולי, זה כבר באמת ספקולטיבי מאוד. אז גם בהלכה זה כך, שחכמים יצרו משהו, אז הם יצרו אותו כי הם חשבו שכך נכון. ואחרי זה כמובן, כדי לממש את מה שנכון, הם קבעו איזשהו סוג של כלל. כלל הזה גם יש לו הרבה פעמים יוצאים מן הכלל, יש לו פלוג, יש כל מיני דברים כאלה, אבל קבעו כלל. אנחנו לא יודעים מה חכמים רצו, או מה התורה רצתה בתיים הדגרם, אוקיי? אנחנו מנסים להבין את הכלל, ומתוך הכלל הזה מנסים להבין מה שעומד מאחוריו. וכמובן, תמיד צריך לזכור שהכלל הוא איזשהו סוג של קירוב. ולכן הוא לא תמיד באמת יוביל אותנו באופן פשוט למה שעומד מאחוריו. אנחנו צריכים לתמרן בין החסד לבין הדין. בהקשר של ראש השנה ויום כיפור, אז אנחנו מתחילים בראש השנה שהוא יום הדין, ואז מגיע יום כיפור שהוא חסד. כן, זאת אומרת, כשאנחנו בסופו של דבר מנסים להבין איפה אנחנו עומדים, כשאנחנו מנסים להבין איפה אנחנו עומדים, או לתקן את, אתם רוצים לתקן את דרכנו, בואו נדבר על עשרת ימי תשובה כמהלך. כשאנחנו רוצים לתקן את דרכנו בעשרת ימי תשובה, אנחנו בעצם צריכים להתחיל עם דין. מה זאת אומרת? יש כללים, המלכה של הקדוש ברוך הוא, המלך בעצם קובע את הכללים, ואנחנו כפופים למרותו. וכל מה שאנחנו יודעים זה את מה שהוא דורש מאיתנו, אותו עצמו אנחנו לא יכולים לתפוס, והקבלת העול הזאת, זה בעצם ההמלכה של ראש השנה. עכשיו, מה זה אומר ההמלכה הזאת? באופן עקרוני, זה בעצם לתת איזשהו תוקף, מערכת הרצונות של הקדוש ברוך הוא, להלכה. נגיד נדבר כרגע על עבירות במובן ההלכתי, אני בעצם, בראש השנה, אני מייצר מחדש את המחויבות להלכה. זה דין או חסד. מצד אחד אני מייצר איזשהו משהו יש מאין, לא על בסיס קודם. זה איכשהו נקרא חסד. מצד שני, שם אני מייצר את הדין. את המחויבות לכללים, זה בעצם יום הדין. ביום הדין אתה, אתה, אתה מושיב את הקדוש ברוך הוא על כיסא של דין. אתה בעצם מכיר במלכותו. בסדר? אחרי זה, אתה מתחיל לעשות תשובה. למה? כי אחרי שיש כללים, אתה יודע שאתה מחויב אליהם, נפנמת את זה שאתה מחויב אליהם, אז עכשיו אתה בודק. זה עבד, זה לא עבד, זה כן בסדר, זה לא בסדר. אתה מנסה לחזור חזרה לאותה מחויבות שקיבלת על עצמך בראש שנה, זה עשרת ימי תשובה. מה קורה ביום כיפור? ביום כיפור כתוב, כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוי. כן, אז לא, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על כלום. עכשיו, איך זה מתיישב עם זה שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח וכולי, כן, השאלה מפורסמת, וכל מיני תשובות ניתנו לפה וניתנו לשם, אני לא מכיר אותן, אבל אני חושב שההסבר לזה הוא הסבר די פשוט. הקדוש ברוך הוא חורג מהכללים, שהוא סולח לנו, עברנו על הכללים, כן, עשינו משהו שהוא לא כהלכה, עברנו על הכללים. על פי הכללים אנחנו צריכים לחטוף. הקדוש ברוך הוא כשהוא סולח לנו, הוא עובר על הכללים. במובן הזה זאת הטיה כלפי חסד, כי זה עזיבת הדין והליכה לחסד. אבל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאוי. כי זה לא ויתור. אם אתה חושב שהכללים הם הדבר הנכון, אז חריגה מהכללים זה באמת ויתור. הכללים זה הדבר הנכון, אבל אם אתה מבין שהכללים זה לא הדבר הנכון, הכללים זה קירוב למשהו שהוא באמת הדבר הנכון, והוא לא תמיד מתאים לכללים. וכשמישהו עושה תשובה, אז באמת מגיע לו שישלחו לו. מגיע לו שיסלחו לו. נכון, על פי הכללים, עברת עבירה, מגיע לך עונש, אין משחקים עם הכללים, בכללים. אבל הקדוש ברוך הוא ביום כיפור, מתה כלפי חסד, וזה לא ויתור, זה הדבר האמיתי, זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רצה, את הכללים הוא עושה בתור קירוב, כי אנחנו צריכים לחיות בתוך כללים. אנחנו לא, מי שניסה לוותר על הכללים, ולעשות את מה שנראה לו שהקדוש ברוך הוא רוצה, נשאר עם כלום. אלה שוויתרו על ה... על המערכת ההלכתית, הפורמלית, שמוכרת לנו, לא נשארו בסוף עם שום דבר מיהדות. כן, היהדות שלהם זה בערך מה שהם מדברים היום, כן, היהדות שלי זה דמוקרטיה, הומניזם ואחוות עמים. לא נשאר שום דבר מהדבר הזה. ברור שאתה לא יכול להיות פטור מהכללים, אבל מצד שני, אתה צריך להבין שהכללים זה לא הדבר עצמו. ולכן, כשאתה אומר חסד, אין פירושו סטייה ממה שאמיתי. אנחנו בדרך כלל תופסים שחסד זה סטייה מהדין, ממה שנכון. לא. זה סטייה מהדין, אבל הדין הוא לא מה שנכון. מה שנכון זה החסד. הדין הוא הקירוב, הדין הוא הסטייה. אנחנו כל השנה צריכים לחיות עם הסטייה הזאת, כי אנחנו חייבים לעבוד עם הכללים, כמו כל דבר שאנחנו מנסים להבין אותו באמצעות כללים, כי זאת הדרך שלנו להבין דברים, אנחנו לא יודעים לעבוד לא באמצעות כללים. אז לכן הגדירו לנו כללים, כללים הלכתיים שהולכים ומתאבים עם הדורות, כמו שאמרתי קודם. אבל כל הדברים האלה הם קירוב. בסופו של דבר, הדבר האמיתי זה מה שהכללים האלה מנסים לקרב. וכשאתה רוצה באמת לעשות את הדבר האמיתי, זה לא יוצא מתאים לכללים. ולכן כשאנחנו מדברים על חריגה מהכללים, זה לא מילה נרדפת לוויתור. זה לא נכון. כשאתה חורג מהכללים, זה לא ויתור. כשאתה חורג מהכללים, זאת האמת עצמה. הכללים זה סוג של ויתור. זה ויתור לאופי האנושי. האופי האנושי לא יכול לחיות בלי כללים, שאומרים לו מה כן ומה לא, בלי הדין. אבל זה לא הדבר הנכון. הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם על מידת הדין לא יכול לעמוד, אז שיתף איתו את מידת הרחמים. אבל ברור שבמקור, בבסיס הדין, יושבת מידת חסד. נכון? הרחמים זה כבר, אחרי שיש דין, אני עושה רחמים, אני חורג מהדין. החסד קודם לדין, הרחמים באים אחרי הדין. הרחמים מחזירים, אחרי שיש דין, הם מחזירים אותך חזרה לחסד שבעצם הוא הבסיס שעליו היה בנוי הדין. ולכן, כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מוותר? הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאוי, יש פה הנחה לא נכונה בשאלה, לכן אני לא מחפש תשובות. השאלה לא נכונה. חריגה מהדין זה לא סטייה מהאמת. הפוך. הדין הוא לא האמת. יש הרבה פעמים, בהקשר של פורים, עולה לי העניין הזה. בפורים, יש בפוסקים כותבים, כן, פורים זה כפורים. כיפורים זה כיפורים, זאת אומרת, כן. בפורים כתוב בכל מיני פוסקים, זה מתחיל במערי מינס, שהוא ליקט הרבה דברים כאלה, כל מיני דברים שהם לא מתאימים לדין. נהגו ללבוש כליים דרבנן בפורים. עכשיו, בדרך כלל אנחנו מבינים שנהגו להתיר ללבוש כליים דרבנן בפורים. אני חושב שהכוונה נהגו ללבוש כליים דרבנן בפורים, לא להתיר ללבוש. יש עניין ללבוש כליים דרבנן בפורים. לבסו מידה וידה בן ההוא אמן לברוך מרדכי. כל מיני דברים שבעצם נתפסים או אסורים או מאוד לא ראויים לאורך השנה, בפורים זה בסדר. המזיק, כן, בחורים במרוצתם שהזיקו, יש שולחן ערוך, כל מיני דברים. יש רשימה שלמה של דברים, תחפושות, כן, שאסור להתחפש לאישה או להתחפש כל מיני דברים מהסוג הזה. גם כן, כל מיני דברים שכרוכים באיסור או לפחות בדברים לא ראויים, בפורים עושים אותם. למה עושים אותם? יש... חזל נדמה לי, חזל אומרים, נכון? זה לא זוהר או משהו. שהם אומרים שלעתיד לבוא כל המועדים בטלים חוץ מפורים. והתנ"ך חוץ ממגילת אסתר, אוקיי? מה הרעיון? כי כל הכללים שאנחנו מכירים, כל העולם שאותו אנחנו מכירים, זה עולם שבנוי על איזשהם כללים, כולל כללי טבע, כולל כללי הלכה, כל מיני כללים מן הסוג הזה. לעתיד לבוא, אנחנו מגיעים לאיזשהו עולם מתוקן, שהוא שם באמת יתנהל מה שצריך להתנהל. לא קירובים שבהם חיינו עד אז. ולכן שם מה שישאר זה רק פורים. כי בפורים באמת מסמנים לנו שאותו דין שאנחנו אמורים מאוד להיצמד אליו לאורך כל השנה, ולהשתדל לא לחרוג ממנו, לא לפה ולא לשם, בפורים אומרים לנו, דעו לכם, כל הסיפור הזה זה רק בגלל שאנחנו לא יכולים לעבוד אחרת. אבל עולם מתוקן באמת, מה שישאר אחרי שכבר יעבור כל העולם שלנו, מה שישאר לעתיד לבוא, זה יהיה כולו פורים. בסופו של דבר יישאר שם... האמת עצמה, לא הקירובים הדיניים שלהם אנחנו רגילים לאורך כל הזמן עד אז, כן? בעולם שלנו. ובקטן, אני חושב שזה נכון גם להתנהלות היומיומית שלנו, שזה בא ללמד אותנו משהו גם על הימים שהם לא פורים. כשאנחנו מתנהלים ביומיום, אז צריך להבין שמצד אחד יש כללים, וההלכה עובדת עם כללים, ואנחנו אמורים לפעול על פי הכללים. מצד שני, צריך להבין שיש חקיקה שיפוטית גם. ליד הכללים. ואת יש מצבים שבהם הבן אדם צריך להבין שהכללים זה לא הדבר הנכון שבאמת צריך לעשות פה, או צריך ליישם אותם בצורה שונה, או לפרש אותם בצורה שונה, כי הכללים הם לא הדבר האמיתי. אנחנו לא יכולים לא להיצמד אליהם, זה אי אפשר לעבוד בעולם בלי כללים. אבל אנחנו כן צריכים לזכור כל הזמן שהדבר הזה הוא בסך הכל כולו קירוב. והאמת נמצאת בבסיס. זה הקירוב של משהו שהוא האמת, ולא הכללים עצמם. ולכן הרבה פעמים ההסתכלות כאילו שמישהו שעשה משהו לא לפי הכללים אז הוא פושע או ממה שקורה, צריך לראות את הנסיבות, צריך להבין מה המשמעות של הדברים. יש אולי דוגמה אחת, אני עוד יש לי קצת זמן אז אני עוד אגיד את הדוגמה הזאת. יש כמה וכמה דוגמאות שבהן אפשר לראות פסק הלכה במצב מאוד קיצוני, פסק הלכה שהוא לא מתאים לכללים, לכללי ההלכה. יש בכמה הקשרים. למשל, היה פעם סדרת מאמרים ביתד נאמן, שראיתי על מישהו בשם הרב גיברלטר, שהיה בגטו קובנה, הוא ניצל מהשואה, ואחרי זה היה הרב באיטליה, הבן שלו כתב סדרת מאמרים על מה שקרה שם בגטו. והרב גיברלטר אחז שאין דיני ממונות בגטו. אין. אין גזל, אין רכוש פרטי, אין כלום. הוא הלווה נגיד כסף לאנשים, אחרי השואה באו להחזיר לו, הוא אומר, זה לא כסף שלי, אתם לא צריכים להחזיר לי. אין בעלות על ממון בגטו. זאת הייתה טענתו, וכל מיני השלכות, והשלכות ממש מטורפות, שם לא משנה כרגע.
למה?
מה? זאת הייתה הטענה שלו. אוקיי, עכשיו, על הדבר הזה יצא איזשהו מאמר מנוגד, שמישהו שעסק בדיני ממונות, והוא טען טוב, לא היו לו כנראה ספרים שם, או מה, הוא לא בדיוק, זה לא עובד לפי כללי ההלכה. זה לא נכון על פי ההלכה, אני לא שופט אותו ולא זה, אבל זה לא נכון על פי ההלכה. זה ככה נורא הרגיז אותי, כי אני חושב שכתפיסה, ושם נפל לי האסימון, אם מישהו חי בסיטואציה מאוד מאוד קיצונית, שהיא מאוד רחוקה מהמקום שבו אני נמצא, אני לא יכול לדעת אם משהו עשה זה נכון או לא. כי אתה צריך לחיות את הסיטואציה עצמה כדי להבין מה באמת נכון לעשות בסיטואציה הזאת ומה לא. והטענה שלי שאחרי זה ניסיתי להכניס את זה ממש לתוך התבניות של דיני ממונות, להסביר למה זה באמת גם נכון. אבל מבחינתי נקודת המוצא הייתה שהתיאור של הרב גיברלטר זה היה עדות, לא חוות דעת. זאת אומרת, הוא מעיד בפניי מה חושב מי שחי בתוך הסיטואציה הזאת. אני שלא יכול לדמיין מה זה נקרא לחיות בתוך סיטואציה כזאת, אין לי דרך להביע עמדה האם הוא צודק או לא. כל מה שאני יכול זה לנסות ולהבין או להמשיג את השיקולים שהוא עשה, ולנסות להכניס אותם לתוך התבניות ההלכתיות המוכרות, אחרי שהוא עשה אותם. אבל אני לא יכול להגיד, לא, אתה לא צדקת כי זה לא מתאים לכללים. זה לא, עוד פעם, אם הוא עם הארץ אז זה משהו אחר, אבל אם פוסק יושב בתוך סיטואציה, אפילו במקרים פחות קיצוניים, תחשבו על שירת נשים. בסדר? שירת נשים. אתם שואלים פוסקים, בדרך כלל, יגידו לכם, אסור ללכת להופעה של זמרת. עכשיו, אני מניח שאותם פוסקים אנשים ישרים, והם לא היו אף פעם בהופעה של זמרת. כי לדעתם אסור, אוקיי? אז הם לא יודעים מה זה. הם יודעים, יש שם אישה ששרה, הם יודעים, זה כל אחד יכול להבין. אבל הם לא באמת מבינים למה אנשים הולכים להופעה כזאת. מי שלא חי את את התרבות שבתוכה העסק הזה מתנהל, לא מבין למה אנשים חיים. עכשיו, אתם שואלים פוסקים, ברור להם, שאתה הולך לשם כי יש שם יצרים, ואתה רוצה ככה לגרות את יצריך. בגלל זה אתה הולך, מה אתה הולך לשמוע זמרת? לך תסביר להם, אתה הולך לשמוע אותה, כי היא שרה מאוד יפה. פשוט יש לה קול יפה, יש לה שירים נהדרים, אני נורא אוהב לשמוע אותם. הנאה מוזיקלית, זה הכל. ולא בגלל שאני אדיש לחלוטין לגירויים מיניים, אבל לא זאת הסיבה שבגללה אני הולך. וגם לא תמיד זה יתעורר, כי אם בן אדם נמצא בסיטואציה הזאת, הוא לא... בן אדם שמנותקים מהסיטואציה הזאת, כל דבר נראה להם כמו איזה מעורר יצרים נוראי. אבל מי שחי בתוך הסיטואציה הזאת, הוא לא מסתכל על זה בהיבט המיני, הוא מסתכל על זה בהיבט המוזיקלי, הרבה פעמים. עכשיו, לך תסביר את זה למישהו שמעולם לא חווה את זה. כאן זה לא משהו קיצוני כל כך כמו השואה. אבל עדיין, זה רחוק מעולמו של הפוסק הממוצע, המבוגר שיושב לו בספון בחדריו. אז הוא לא יכול להביע עמדה לגבי זה. הוא לא יכול להגיד מה אסור ומה מותר, כי הוא לא מבין את הסיטואציה. הוא לא מבין את הסיטואציה, אתה לא יכול להביע עמדה לגבי דבר כזה. מה זה בעצם אומר? הרי לכאורה, מה הבעיה? הוא מכיר את כללי ההלכה, הוא מיישם אותם, תתאר לו את הסיטואציה, הוא יגיד לך מה כללי ההלכה אומרים. התשובה היא שזה לא נכון, כיוון שיישום של כללי ההלכה על סיטואציה, זה לא דדוקציה. כללי ההלכה הם קירוב. ואתה צריך להבין טוב טוב ובאופן בלתי אמצעי את הסיטואציה, כדי לדעת איך והאם ליישם את כללי ההלכה לגביה. יישום של כללי ההלכה זה לא סתם דדוקציה, יש לי את הכללים, יש מקרה פרטי, הופ, אני מיישם את הכללים על המקרה הפרטי וזהו. זה לא עובד בצורה כזאת. אם אתה לא מכיר את הסיטואציה ולא מבין אותה מבפנים, כן, הדוגמה הטובה לעניין הזה, אתה מכירים, יש דוגמה שנקראת החדר של מרי. בוויקיפדיה מי שרוצה יכול לראות שם. חדר של מרי זה אומר, מרי הייתה פיזיקאית, עסקה באופטיקה. סתם, כמובן, ניסוי דמיוני. עסקה באופטיקה והיא שלטה גאונית, שלטה ישר והפוך בכל האופטיקה וכל אורך גל, מה הוא עושה בכל סיטואציה ואיך הוא מתפזר וכל מה שקורה לו, אוקיי? עכשיו היא יצאה והיא חיה כל חיה ופעלה בתוך חדר שחור לבן. שחור לבן. אנטי-מחיקון, לא מחיקון, לא אנטי-מחיקון. אז באיזשהו שלב היא יצאה מהחדר והיא ראתה פתאום משהו בצבע אדום. השאלה, האם היא למדה משהו חדש? ברור שכן, נכון? לא היה לה מושג מה זה צבע אדום, למרות שצבע אדום זה גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים, זה צבע אדום. אבל לא היה לה מושג מה זה צבע אדום, למרות שהיא מומחית באופטיקה. כי הגל הוא זה שמחולל את הצבע האדום בהכרה שלי כשהוא פוגע לי ברשתית. אבל הצבע האדום, אתה לא יכול ללמוד אותו בשיעור בפיזיקה, מה זה צבע אדום. אתה יכול להבין מה עושה גל באורך גל כזה וכזה, מה הוא עושה בכל סיטואציה. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של היכרות בלתי אמצעית עם דברים, שאתה יכול להבין לגמרי את הכללים שפועלים לגביהם, אבל אתה לא מבין את הסיטואציה עצמה, מה היא בעצם אומרת. מה זה הסיטואציה הזאת? מה זה צבע אדום? אני יודע כל מה שיעשה גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה, אבל לא יודע מה זה צבע אדום. אותו דבר, אתה יודע את כל דיני הממונות והכל נכון, אתה לא מבין את הסיטואציה של גטו, שבה כל ילד יכול לראות לך בראש, ואף אחד לא יעשה לו כלום. אז מה שייך בעלות במצב כזה? תחשבו על, כתבתי שם את הדוגמה, תחשבו על שניים שנמצאים במעלית, והכבל ניתק. עכשיו המעלית גובה 40 קומות, בסדר? המעלית דוהרת כלפי מטה, וברור, תוך 10 שניות הם מתים. מתרסקים לחלוטין, אין שום סיכוי, בסדר? עכשיו, אחד מהם מבקש מהשני, הוא רואה שיש לו עט בכיס. מבקש מהשני את העט, אני רוצה לכתוב מכתב פרידה למשפחה שלו. אמרו לו, לא, מה פתאום? זה גזל, אל תיקח, אמרו. הוא לוקח את העט הזה, כותב אותו, וגוזל ממנו את העט הזה, כותב אותו, ושולח את המכתב הזה בתור, כן, מכתב למשפחה. הוא עבר על גזל? תגידי כללי הלכה, כן. אבל נדמה לי שמי שחי בתוך סיטואציה כזאת, יכול לחוש באופן בלתי אמצעי, מה שייך לדבר פה על גזל? עוד 10 שניות הוא והעט מתרסקים ביחד, אין לו מה לעשות עם העט הזה. במצב כזה לא שייך לדבר על מושגים של בעלות. לא יודע מאיפה זה לקוח, אין לי מקור להגיד דבר כזה, אבל יכול להיות שבתוך, כשאתה חי בתוך סיטואציה כזאת, אם אתה תלמיד חכם, אתה פוסק, ואתה כן חושב על דברים מודע לכל ההיבטים ההלכתיים, אז אתה יכול להחליט שבסיטואציה הזאת אין דיני גזל, ואין דיני בעלות, ממילא אין גם דיני גזל. וזה בעצם המצב של הגטו, אוקיי? ולכן הרבה פעמים היישום של הכללים על הסיטואציה שלפנינו הוא לא דדוקציה. יש משהו בהבנת הסיטואציה שאומר לי באופן אינטואיטיבי מה נכון ומה לא נכון. וזה הדבר האמיתי, הכללים זה קירוב, והקירוב לא תמיד עובד, במקרים קיצוניים בטח לא עובד.
מכונה תוכל להגיד לי פעם אי פעם את
ה... זה, על זה אני כותב עכשיו. אתה עושה לי. כתבתי טור אחד, עכשיו אני כותב את השני. טוב, אנחנו נעצור כאן, שזה כתיבה וחתימה קרובה.
רק ניתן למוצר שזה שפוסק על מעליות בשבת, שיגור בקומה שביעית ולא בקומה ראשונה.
יחוץ, רק שיחוץ את ה...